לא, זה מקליט. עושים את זה שם?
כן, עושים את זה שם.
זהו, תזכרי אבל לקחת את זה?
כן, אני אשכור.
ישר את יכולה לחבר את זה ללפטופ. יכולה להעלות את זה לזה. השידור מועבר לכם באמצעות דניאל מהבלוג בית הפוז. תעלי את זה לבלוג בית הפוז.
זה לא, זה קבצים ענקים.
אה? כן? אוקיי, דניאל טולנס שזה קבצים ענקים והיא לא תוכל להעלות את זה לבלוג. אני מעביר את השידור לאריאל פטל. איך אני בתור שדרן טוב?
משהו
חושב.
אריאל, אפשר
לענות
את המבחן, את הפתרונות לאתר,
בבקשה?
אוקיי,
יש לך משהו להגיד?
כן. אני לא מתראה.
אין תגובה, אתה...
אני לא מתראה.
זה לא לציטוט. אתם מצטט אותך.
חבר'ה. אני לא מתעסק בזה, אני רק כותב בחינות, אני לא... שכחי לי מייל, אני אגיד לה, אני אכתוב לה. טוב, חבר'ה, מה, איפה כולם?
מה קורה?
טוב חבר'ה, איך אתם מרגישים? אז אני יכול להגיד לכם שבאותן ימים שלפני הבחינות הפנימיות פה ובמקרה במקומות אחרים, אז אני מקבל בערך 40-50 שאלות ביום. אני משתדל לענות על כולם באותו יום, אז תפנו ישר במייל אליי, אני לא יודע דרך האתר או לא דרך האתר.
אני אתן לך אגב, קיבלתי
תשובה 3
ימים
אחרי המבחן
התשובות.
כנראה שזה לא מגיע אליך. לא רואה איזה דבר שזה, וגם אני...
לא.
עכשיו, אם אתם כותבים, אני כבר אתן לכם גם, גם כמה הערות. יש כאלה שכותבים לי שאלה שהיא שאלה ברורה, במשפט אחד, משהו שאחד שלא הבנתם, סבבה. יש כאלה...
כל החומר תסביר לי.
יש כאלה שמתחילים עם סיפור ולא מסיימים סימן שאלה. אז אני רואה את הסיפור, אני אומר, אוקיי, אני אחזור לזה אחר כך, ועד כשאני חוזר, אני מבין שפה יש טעות יסוד. אתם צריכים להבין באמת, בואו תשימו את עצמכם רגע במקומי, תגידו לי אתם איך אתם יכולים לענות על 40-50 שאלות ביום
שאני מחויב...
מה?
אני
מוכן, אני מוכן לענות לכם על הכל, אז תנסחו שאלות, זה לא יעזור אם לא תנסחו שאלות.
לא משנה, תרשמו לו,
עכשיו,
תשימו בסימן שאלות, תקבלו
את ההתייחסות. עכשיו, גם אם אתם מביאים שאלות, אז גם כן תעשו איזשהו מיפוי. חבר'ה, תעשו איזשהו מיפוי. שיש לכם שש שאלות, תחשבו שאם יש עוד 50 מיילים, תנסו לשאול חצי ממה שאתם חושבים, ממה שהייתם רוצים, תנסו לפתור את השאר לבד, תתחילו עם ממה שאתם באמת לא יכולים, ממה שבאמת אתם לא יכולים. עכשיו, דבר שקט, שקט, בואו, אנחנו מגביזים זמן. אנחנו עוד אנחנו נלמד משהו לאבא, למה אין בן. אם...
זה לא מבין כבר.
חבר'ה, זה שאתם בכלל צריכים לגשת למועד ב, אז יש פה שני דברים, אחד טוב ואחד רע.
אנחנו לא יודעים שאנחנו צריכים לגשת למועד ב.
הדבר הטוב, לא, מי שצריך את זה, לא, באופן כללי. הדבר הטוב הוא ש... אתם צריכים לראות איזה זכות גדולה ללמוד שוב ולהתכונן שוב לקראת בחינת המועצה כדי לעבור את בחינת המועצה ביתר קלות. כך שאתם צריכים להיות מאושרים מזה, שניתן לכם הזכות, או אנחנו מכריחים אתכם, אני נתן לכם הזכות ללמוד לפחות פעם שנייה. זה הדבר הטוב. הדבר הרב, שאם כולכם הייתם עוברים באמת את מועד א', אז היה חוסך לי באמת 3 ימי עבודה רק בכתיבה של השאלות מחדש, כי אני כותב כמעט את כל הבחינות, אני מנסה להמציא את עצמי מחדש, ואנא התחשבו בי, תיבואו מועד א', ואם לא, אז לפחות תדעו שיש לכם את הזכות ללמוד מועד ב'. עכשיו, מי שכותב לי גם שאלות, בסדר, מי שכותב לי את השאלות ואני עונה לו, אז שיבין שהתשובה שלי תשובה, היא אמורה להיות תשובה ברורה, אתה יודע, שואלים אותי, האם? אתם רואים לי שאלה, ואני אומר לכם כן. כל מי ש... תקראו אותם את השאלה, אם אני אומר לכם כן, אז זאת אומרת, התשובה היא חיובית. ובאמת, כל מה שכתבתם בשאלה, וכתבתם כמובן שאלה לפעמים ארוכה, זה כן לביקורת הזה, כללי התנהגות מקצועית, אני אומר לכם כן, אז זהו, זה אומר שזה בסדר גמור. אוקיי? אם היה לי איזשהו ספק, אם היה איזה מקום להוסיף, אם היה מקום לתקן, הייתי מתקן לכם, כן. לא, לא, מה שאני רוצה לומר, זה שיש כאלה ששוטים לי תשובה. כן, מה? מה אתה רוצה להגיד לכם? כן, כן, מה? מה זה חושב שאני אענה לכם בדיוק? כן, כל מה ש... כן,
כן. לא, לא, אתה...
אז יש לי תשובה בשבילכם, יש לי תשובה שאם באמת יש שאלה על ביקורת והתשובה מתייחסת לסקירה, אז זו תקלה חמורה שאלה בארץ.
ויש גם
משנה,
אבל האמת היא שאני יכול להגיד לכם שאנחנו כן מפעילים בקרת איכות, ואני כן מקפיד לבדוק תקרונות במיוחד במועדים האחרונים של שאלות, תשובות, ולכן כן צריכה להיות התאמה. אם אתם מגלים תשובה לגבי סקירה, כמובן לא להתייחס אליה, להביא את הדבר לידיעה, אתם לא יכולים לתקן את זה, אבל אתם לא יכולים לתקן את זה. רגע, ביאני. לא יכולים לתקן תמיד הכל אונליין, אבל אנחנו נתקן. אם יש שאלות זהות, רגע, שהתשובות להן הן סותרות, אז תשלחו לי את זה במייל, בזמן הזה שאתם עונים, אבל תשרפו לי את הקבצים האלה, תגידו לי בדיוק איפה זה נמצא. רגע. אני מבטיח לבדוק את הטענות האלה ולהשיב לכם. אני מתייחס לדברים האלה, בוודאי שלא צריכות להיות תשובות סותרות. ואם גם יש, אם התשובה תלוי, אז זה גם צריך להיות ככה, אבל תביאו את הדבר הזה לידיעתי. חבר'ה, השיעור של היום...
רגע, יש לי שאלה.
אחרונה, כן.
יש לי שאלה לגבי העניין הזה שאין שאלות בבחינה. כאילו, גם...
אני לא אומר
מרכז הקורס.
אני לא מרכז הקורס.
מה?
אני לא מרכז הקורס. מי שמרכז את הקורס והכתובת לשאלה הזאת, זה אחרי הקליר, זה קלירסקי באמצעות סנדון.
רגע, אין שאלות בבחינה, בבחינה אין כזה, אבל אמרה שאין שאלות, אי אפשר
לשאול שאלות. לא, זה לא שאין שאלות, יש לך שאלות בתופס הבחינה, אין שאלות למרצה שמתייצא פיזית כדי...
היה
זה
עוד מיני, לפי דעתי הייתה זה עוד בבחינה, אבל עם המכתב, עם המכתב שהוא כתב לי, זה לא היה בבחינה.
אוקיי, אז בואי, אז אני אומר. אז בי רגע את הטעות הזאת שחושב על העיקרון. העיקרון, ניר זכנסקי באמצעות סנדרה, קבלי תשובה מסודרת, אני מבטיח לך.
אבל זה לא אומר שזה אחרי
המשפט. לא משנה, אבל מפה יש לך מועד בית.
אוי, אתה
נורא. יש לכם, לא, לא.
מה קורה עם המבחנים? מתי יהיה?
אין, אני לא יודע, אני לא אחראי על טיעונים, טוב, אני לא אכתוב את זה בצלילים.
אני כוחה, 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 אני כוחה,
לא
מילה שסנדר
זה פיקציה, אין דבר כזה, זה לא
מיקציה. יבלה,
אין שאלות.
אז אני אומר,
כיוון ש... אפשר להגיד את זה לפני
שוב. אני רק אחראי להעביר בפניכם חלק מהסמסטר, ואחראי לכתוב חלק מהשאלות היותר קשות בבחינה, ואחראי להכין אתכם הכי טוב לבחינת המועצה. השאלות שלכם הן שאלות נכונות ואתם חייבים לקבל עליהן תשובות. אבל אני מפנה, אתם רוצים, תפנו את זה אליי, ואני אעביר את זה לניר זפינסקי באמצעות סנדרה.
מה עושים עכשיו? מופיעים את זה למינים.
אמרתי, את יכולה לעשות את זה לניר זפינסקי באמצעות סנדרה, את יכולה לעשות את זה אליי, ואני אעביר את זה הלאה. זה לא יטופל, אני אפילו יעקב, ויראה מתי זה
יספר.
כן, שתכין לי מייל מסודר, אני אעביר אותה הלאה. אני מבטיח לך תשובה, אין לי כאן, אני לא קובע את המדיניות. בסדר? אני אעזור.
חבר'ה, השיעור של היום, השיעור של היום הוא לשמחתנו אחד השיעורים הפעילים יותר שיש במהלך השנה. החומר הוא יחסית מאוד 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 פשוט. שיעור הקודם שלמדנו הרבה יותר מורכב, שיעור הבא יותר מורכב ועמוס. השיעור הזה הוא פחות עמוס. לכן אני מציע, נתחיל, נזרום איתו, אני אומר לכם, לא אמורות להיות לכם שאלות. כמה שנסיים לפני הזמן, אני מבטיח להשלים את כל הזמן שאני חייב לכם בשיעור הזה. בסדר? אז בואו נתחיל. הנושא הראשון שלנו להיום זה הסתמכות על מומחים. הסתמכות על מומחים, תקן ביקורת 96. אני אגיד לכם גם בדיוק תוך כדי ההרצאה מה היו שאלות המועצה. בנושא הזה יש שאלת מועצה אחת שחוזרת על עצמה של נקודה אחת. אז בואו, חבל לנו סתם לבזבז זמן. כן, עלה לכם חומר לאתר, הכל בסבבה. אוקיי. במהלך עבודתו, בואו נרשום, במהלך עבודתו של רואי החשבון המבקר, במהלך עבודתו של רואי החשבון המבקר, הוא נדרש לאסוף ראיות ביקורת נאותות שיאפשרו לו לחוות דעה על נאותות הדוחות הכספיים. נקודה. יש מקרים בהם דוחות כספיים כוללים מצגים שאופן כימותם, הערכתם או מדידתם אינם ברורים מספיק למבקר. אינם ברורים מספיק למבקר. כגון הערכת שווי של נכסים, הערכות אקטואריות ועבודות מתמשכות. משפט חדש. רואה חשבון הוא מומחה בענייני ביקורת וחשבונאות, אך לא להנדסה, שמאות, אקטואריה, משפטים, הנדסה, שמאות, אקטואריה, משפטים וכדומה. לצורך אימות עם א' ות', אותם מצגים הדורשים מיומנות ייחודית, משתמש המבקר בעבודת מומחה כראיית ביקורת. משפט חדש. תקן ביקורת 96 אינו באלף מתייחס להסתמכות על רואי
חשבון אחרים בדוחות כספיים מאוחדים, שכן נושא זה מטופל בנפרד, נכון, בתקן ביקורת 9. נקודה. תקן ביקורת 96 קובע כללים והנחיות בקשר לשימוש בעבודת מומחה כראיית ביקורת. כראיית ביקורת. עכשיו הגדרת מומחה, מקף, אדם או פירמה שהם בעלי מיומנות, ידע וניסיון מיוחדים בתחום ספציפי שאינו חשבונאות ואינו ביקורת, כגון מהנדס, אקטואר, עורך דין. שימו לב, אמרנו שזה מומחה, זה לא חשבונאות ולא ביקורת. זאת אומרת, אם אנחנו נשאל רגע מה קורה כאשר רואה חשבון המבקר לא מבין בנושא של הפרשה לחובות מסופקים. סליחה? יפה, שב תלמד, אתה לא מספיק מיומן. אתה לא יכול לזכור מומחה לתחום חשבונאי. אתה לא מספיק מיומן בביצוע הביקורת. בואו נרשום את זה במשפט חדש, כי זה מעבר להגדרה. אם רואה החשבון המבקר, אינו יודע לבצע ביקורת על הפרשה לחובות מסופקים, הוא לא רשאי להשתמש לשם כך במומחה על פי תקן ביקורת 96, כיוון שמדובר בסוגיה חשבונאית. רואה חשבון במצב כזה אינו מיומן מספיק. יופי. בשיקוליו, משפט חדש, בשיקוליו בדבר הצורך להשתמש בעבודת מומחה, על המבקר להתחשב בגורמים נוספים. נקודתיים. אחד, הידע והניסיון הקודמים של צוות הביקורת לגבי העניין שנבחן. בסוגריים, ככל שאלו קטנים יותר, כך יעדיף המבקר להשתמש יותר או פחות במומחה?
יותר
במומחה. כך יעדיף המשתמש להשתמש יותר במומחה. סגור סוגריים, נקודה 2. הסיכון להצגה מוטעית מהותית. כן, 2. הסיכון להצגה מוטעית מהותית בהתחשב באופי, במורכבות ובמהותיות העניין שנבחן. בסוגריים, ככל שהסיכון המובנה גבוה יותר,
כך ייתכן שהצורך להסתייע במומחה גדל. סגור סוגריים נקודה. שלוש. הכמות והאיכות של ראיות, הכמות והאיכות של ראיות ביקורת אחרות שהשגתן צפויה. מכה, ככל שהן מהימנות יותר, כן, אם יש לי ראיות ביקורת אחרות חוץ מאשר לשמש במומחה והן מהימנות יותר, כך יידרש יותר או פחות?
פחות.
פחות, נכון, השימוש במומחה. תת כותרת קטנה, קישורים ואובייקטיביות של המומחה. קישורים, תת כותרת קטנה, קישורים.
שיקולי
עלות תועלת? לא. לא, למה שיקולי עלות תועלת לא נכנס? או, איפה זה כתוב? בסקר ביקורת 82 צריך לזכור תמיד שעלות השגתן של ראיות ביקורת הנרושות של מקצוע ביקורת העלות לא מהווה משקל כאשר הפועלת בהחלפים קישורים ואובייקטיביות של המומחה חבר'ה
כל הנושא
הכל
תראו
לי את התוכן עניינים אני אראה חבר'ה, אני אגלה אתכם אני אגלה אתכם מהמקום שאתם נמצאים בו פה יש איזה קבוצה גדולה שהיא שקטה יותר איפה אני חופש פה את הגורם איפה אני חופש פה את הגורם המפריע אני אגלו את הכיסא יש לי לזכור, רשמו לכם יש לזכור שבכל מקרה האחריות על חוות הדעת על הדוחות הכספיים מוטלת על
המבקר
על רואה החשבון המבקר והיא איננה קטנה כאשר הוא משתמש ומסתמך על עבודת מומחה שימוש בעבודת מומחה הוא נוהל ביקורת כן, שימוש שימוש בעבודת מומחה הוא נוהל ביקורת כמו כל נוהל ביקורת אחר. נקודה. על המומחה להיות ראוי, מספיק. מספיק זה לכתוב, כן? לכתוב את זה. ראוי מספיק מבחינה, גם מספיק אתה. מבחינה מקצועית כדי להצדיק את השימוש בעבודתו כראיית ביקורת
איך אפשר לבדוק את זה?
לכן על המבקר להשתכנע כי המומחה אכן מסוגל לתת חוות דעת מקצועית ראויה ואובייקטיבית בנסיבות העניין לשם כך עליו להביא בחשבון בין היתר את הגורמים הבאים אחד קישורים מקצועיים קישורים מקצועיים, מכך יש לבחון את ההסמכה פסיק הרישוי פסיק החברות בגוף המתאים
וכן...
בגוף המה?
המתאים, כן, חבר לשכת שמאי המקרקעין בישראל. וכן את הניסיון והמוניטין של המומחה בתחום שבו הוא מבקש להשיג ראיות ביקורת. כן? מי הוא בכלל? מי הוא? מה הוא למד? שתיים, אובייקטיביות המומחה. מכך, הערכת האובייקטיביות כוללת בירור בנוגע לאינטרסים וקשרים אישיים שיש לו העלולים ליצור איום על האובייקטיביות של המומחה, נקודה. ופה אני רוצה שתוסיפו בסוגריים, משפט שיבהיר לנו שנכון, יכול להיות מצב שבו המומחה לא אובייקטיבי. מה זה לא אובייקטיבי? למשל, שימו לב, המילים אי תלות לא רלוונטיים כאן. הם לא רלוונטיים בין המומחה למבוקר. כי אי תלות, כמו שאנחנו מדברים עליו באופן שוטף,
בין
רואה חשבון המבקר לגוף או מבוקר. אבל יש בזה גם, כן משהו נכון, כי רואה חשבון מסתמך עליו. אבל כשאנחנו מדברים על אובייקטיביות המומחה, אנחנו שואלים את עצמנו רגע, בואו נניח שמדובר בהערכה של גיאולוג שהוא המומחה, שהוא צריך להעריך את המחצבים, את הקרקעות שבבעלות החברה המבוקרת. יש דבר כזה, כל עוד שהמחצבים, הקרקעות הללו לא במדינת ישראל, זה לא משנה, לא
נורא,
לא להיות צרות לב. כמה מומחים כאלה באמת, יש מעטים, נכון עכשיו, הם כמובן, יכול להיות שהם, תכף אנחנו נראה את זה, נזכרים על ידי
אותה חברה.
והם אלה שנותנים את חוות הדעת. ואולי זאת החברה היחידה שמספקת להם עבודה. תכף אנחנו נדבר על זה שהם גם יכולים להיות שכירים. אין ספק ש... אין ספק שאולי מידת האובייקטיביות נפגעת, ואולי נפגעת מאוד. אבל זה לא פוסל אותם מלשמש מומחים שאנחנו נסתמך על עבודתם. צריך לזכור חבר'ה, עורך דין, או גיאולוג, או מומחה אחר, גם אם הם מקבלים את המשכורת שלהם מהחברה, האם יכול להיות שהם אנשי מקצוע מהשורה הראשונה שיש?
כן, יכול להיות.
ודאי שכן. ושחוות הדעת שלהם מוכיחות את עצמם פעם אחר פעם?
כן.
ואם זה עורך דין, אז הוא מגיע לבית המשפט והוא נותן שם הופעה עם כתב הגנה או כתב תביעה, והפעולות שלו הן תמיד מוכיחות את עצמם, חוות הדעת שלו מצדיקות לנו ברובן? בהחלט כן. ולכן, גם אם מידת האובייקטיביות, נפגעת, אז אנחנו אומרים, אוקיי, להתייחס לכך ביתר חשדנות, אבל בוודאי לא, זה לא הופך את זה לא לקבל. בואו רק תרשמו, מיד מיד, תנו לי עוד 5 דקות, כי יש לנו עוד כמה דברים ממש על זה, גם אם המומחה, וזה ככה, זה מתחת לשתיים, בנפרד, לא זהו, זה מתחת לשתיים, אבל זה בוודאי קשור, והוא גם עוזר לנו להבין, ועל זה יש שאלות מועצה של נקודה מדי פעם. גם אם המומחה מונע מאינטרסים שונים, ויש לו קשרים עם המבוקר.
מומחה,
מה? מ-ו-נ-ע. מאינטרסים שונים, ויש לו קשרים עם המבוקר. הדבר לא פוסל אותו מלשמש כמומחה שרואה החשבון המבקר יסתמך על עבודתו ויבסס את חוות דעתו עליה. למשל, כך למשל, רגע, כך למשל, רואה החשבון המבקר יכול להסתמך, כך למשל, רואה החשבון המבקר יכול להסתמך על עבודת עורך דין, שהוא שכיר בחברה, תכף תדבר על שכיר ולא שכיר, שהוא שכיר בחברה המבוקרת, והוא אחיין, אחיין של בעל השליטה במבוקר. אתם מבינים שבמקרה כזה כבר אין בעיה, נכון? מידת האובייקטיביות נפגעת, צריך להתייחס לזה ביתר חשדנות, אבל אין בעיה, אז עדיין אני צריך לבדוק שוב את ההסמכה וכן הלאה וכן הלאה, ולכן עדיין צריך לבוא ולדרוש יותר, להסתכל בעין יותר בוחנת על מקרים, על חוות דעת קודמות שהוא נתן, אבל זה בוודאי לא פוסל
עוד לא. אם הוא...
עוד לא, עוד לא. כאשר, תסתיר, כאשר הוא עובד בו בקצין המבקר, אנחנו נדבר על זה בנפרד, בפרק נפרד.
אם הוא עומד בכל הדרישות החוקיות ושייך לאיגודים והכל, אבל באמת הוא אחיין של המבוקר ויש חשש באמת שהוא...
שהוא מה?
שתהיה איזה איתלות כביכול.
היית לו לסלום את המה איתלותים?
עכשיו זה,
מבחינת
החוק אני יכול לא להתייחס לזה
בכלל? תקן הביקורת, תקן הביקורת מנחה אותך, מידת האובייקטיביות שלו, כמו שאתה נפגע, אז רק יש להתייחס לזה הרבה יותר חשדנות, זה הכל. אוקיי, תנסה להשיג לה...
צריך לבדוק קרבה משפחתית,
קוראים את האלה? אתה צריך לשאול, אנחנו ניתן גם בסוף הפרק הזה תוכנית ביקורת לגבי סמכות למומחה. אגב, הייתה שאלת מועצה של נקודה, האם רשאי רואה חשבון מבקר להסתמך על מומחה שהוא עורך דין, שכיר בחברה, שהוא אחיין של בעל השליטה במבוקר? התשובה היא לפי תיק הביקורת 96, אמנם מידת האובייקטיביות נפגעת, אבל אין שום בעיה. בסדר? יש להתייחס לך
בחשבון? יכול להחזיק גם לבקר עכשיו מבוקר?
נדבר על זה. התשובה היא, אחוז מזערי כן, יותר מזה לא.
במבחן היה לנו שהעורך חשבון בחברת בנייה יכול להסתמך, אם אתה מביא מהנדס ביצוע, במבחן היה לנו בדיוק משהו שנוגע לנושא הזה. אם העורך חשבון, המבקר, רוצה להסתמך על אישור שלו, של על אישור, לא על חוות, וגם על חוות דעת, והוא מביא מהנדס ביצוע של החברה, שהוא קובע לו את הסיכום, את הסכומים ואת המספרים, ויכול להגיד לו שכך וכך עבודות הסתיימו, הרואה חשבון יכול להתבסס על העבודה שלו? לפי מה שאתה אומר, כן.
אתה עוסק, השאלה שלך עוסקת בדוחות מיוחדים.
כן.
זה משהו אחר לגמרי. כי יש הבדל בין משהו שרואה חשבון יכול לתת עליו דוח מיוחד או לא יכול, לבין השאלה פה של מומחה בעניין מסתמכות עליו בעבודת הביקורת. זה שונה. לא, תנו לי רגע עוד כמה דקות, אני עוד לא סיימתי על האובייקטיביות פה, אני אתן לכם אחר כך זמן. בסדר, תנו לי עוד כמה דקות. משפט חדש, עוד לפני המשפט החדש, משהו לפני שאני שוכח. יש מקרה מאוד ידוע, חברת נדלנית, ומשרד רואה חשבון מסוים שמבצע את הביקורת, הייתה לי הזכות להכיר את המנג'ר שיושב שם באזור, ובכלל באתי אליו לבקר. אומרת אחת המתמחות, נועה, אומרת למנג'ר, מה זה הנושא של חברת קרבן? הסתמכות על מומחים. אז הוא אומר לה, תקשיבי, עזבי, אנחנו... יש חוות דעת של משרד יועצים חיצוני לחברה שהעריך את שווי המקרקעין, ואנחנו קיבלנו את הערכה, דייקנו אותה, ועל בסיס הערכה הזאת, ההנהלה היא זאת שעורכת את הדוחות הכספיים, אנחנו קיבלנו את הערכה הזאת, מבחינתנו זו הסתמכות על מומחים. לא, רגע, אבל אנחנו למדנו במקום שלמדתי בו, שאנחנו צריכים לבדוק מי זה המומחה הזה? אנחנו צריכים, עוד מעט אנחנו נראה, להבין על העבודה שלו, לפחות להבין איזה נוסחאות הוא יישם שם,
מה עם הנחות היסוד שלו? אולי יש טעות, אולי יש טעות בחותך תראה את זה, אולי יש טעות בנוסחאות שהוא, שהוא יסלמו לתקשיבי, זה משרד רציני, החישובים כנראה נכונים, תיאקנו, עדיף לא לשאול שלה, אמרה לא. אני רוצה, כשתעליתי יד לכל זה, זה היה מדהים. אני רוצה הסבר, אמרו לה, טוב, נו, בסדר, בוא נשב. באו פעם, ראשונה פתחו את זה, זה היה השנה השנייה של היישום של ה-IFRS, משום ואוגן. פתחו, אמרו לה, הנה, את רואה, יש לחברה כך וכך קרקעות, ויש לחברה זה, ויש לחברה זה, והנה המודלים. היה איזה מודל, לא כל כך הבינו, התקשרו לחברת היועצים, חברת היועצים נתנה הסבר, התחילו לעשות עם המחשבון, עברו לאקסל, ואיכשהו לא הגיעו למסקנה, הביאו את המומחה עצמו, התחילו לשאול שאלות, ואז הסתבר שהכל היה טעות אחת גדולה. כל האחת שוב הם קרקים, בחלוף כמה ימים אני פותח את העיתון הכלכלי ואני רואה חברת קרדן פרסמה בדוח מיידי לבורסה תיקון של 300 מיליון שקל בהערכת הנכסים. ואז באמת, זה באמת, מעבר לעובדה שמדובר פה בטעות מביכה של אותה חברת יועצים, באו ושאלו איפה היו רואי החשבון המבקרים שלא, באמת לא תיעדו כמו שצריך את אותה הערכת שווי ואת אותה הסתמכות המומחים, שהיא הסתמכות פשוטה, פשוט, היה צריך לשאול אותם, להבין, עוד מעט נראה את זה, להבין מהם התהליכים, שהם, מהם החישובים שלהם, מהם הנחות היסוד שלהם, וזהו, זה מה שאני צריך להבין, אבל גם, גם זה לא נעשה, ומשם נבעה טעות מאוד גדולה, ואחר כך חקירה של הרשות לניירות ערך, כי כמובן שאנשים מבצעים פעולות ומחיר המניה נגזר מזה. לכן בהחלט זה לא דבר מובן מאליו. עוד כמה דקות אני אתן עוד זמן לשאלות, אבל בואו נמשיך.
שלוש?
לא, אין שלוש. משפט חדש. תקן ביקורת 96 קובע... תקן ביקורת 96 קובע כי מומחה יכול להיות אחד מאלה. א', נותן שירות שנזכר על ידי הגוף המבוקר, ונותן שירות שנזכר על ידי המבקר. נותן שירות שנזכר על ידי המבקר. ג' עובד של הגוף המבוקר, וד' עובד של המבקר. ושאלת אי-התלות אחר כך בהמשך שאנחנו נדבר עליה, נדבר עליה בקצרה, עוסקת במקרה שהוא עובד של המבקר. אנחנו גם נראה איזושהי דילמה באמת, אם הוא עובד של המבקר והוא מומחה ורואה החשבון לא מומחה, אז אולי רואה החשבון בכלל לא מיומן. אבל לא, התקן אומר שאין בעיה עם זה. בואו נמשיך. תת כותרת קטנה, אי-תלות המומחה. תקנות רואי חשבון סליחה, אי תלות המומחה, סליחה. זאת הכותרת. התקן מציין, אני חותר על המשפט.
המומחה.
אי תלות המומחה, כן. התקן מציין שיש נסיבות שבהן המבקר מעסיק מומחה כעובד במשרדו. לדוגמה, משרד רואי חשבון המתמחה בביקורת של חברות ביטוח עשוי להעסיק אקטואר. התקן קובע כי בנסיבות אלה התקן קובע כי בנסיבות אלה לא מצופה מהמבקר
שיהיה ברמת מיומנות של אותו מומחה, בסוגריים האקטואר, וכמובן, סגור סוגריים, וכמובן שקיים קושי לפקח עליו, נכון? על פי תקן אב בביקורת, תקן אב, קוראים לזה תקן אב, בביקורת, וכמובן שקיים קושי לפקח עליו על פי תקן אב בביקורת, איזה מספר?
חמש.
ארבע. חמש זה מיומן?
ארבע.
ארבע, ארבע זה הגדרות, יש לך
עוד ארבע.
שמונה. כן, הוא פיקוח. נכון, נכון, אין תקני אב נקראים, כי יש גם תקן שמונה, התוכלות בקנים מבוקרים שאמרנו. נקודה, נכון. על פי תקן ביקורת 96, על פי תקן ביקורת 96, תקני אב בביקורת 5 עד 8, לא חלים בעת העסקת מומחה על ידי המבקר. נקודה. התקן אינו פוסל את האפשרות שהמומחה יהיה תלוי לכאורה במבוקר, זה משפט חשוב, והדבר יישקל בזהירות הראויה. משפט חדש, תקנות רואי חשבון, בסוגריים, ניגוד עניינים ופגיעה באי תלות כתוצאה מעיסוק אחר, יפה, סגור סוגריים, התשס"ח 2008, יפה, קובעת, קובעות, שרואה חשבון המבקר, תקנות. שרואה חשבון המבקר נמצא בניגוד עניינים או שנפגעת אי תלותו כאשר המומחה מועסק במשך תקופה של 3 חודשים בשנה לפחות, ובהיקף של מחצית או יותר משעות העבודה החודשיות, אצל המבקר כעובד של המבקר. תליחו רגע את ההבדים ומיד נשאל שאלת מועצה בדיוק על זה. פה בדיוק בנקודה הזאת, זה הפסקה האחרונה, מתייחסת למצב שבו כבר אי התלות מבין רואה חשבון המבקר למבוקר בעקבות העסקת מומחה במשרדו. אומרים, נכון, אומרים שלא קיימת מניעה שהמומחה יהיה עובד של המבקר.
שאלה כמה זמן באיזה משרד?
בדיוק, בדיוק, בדיוק. אין מניעה שהמומחה יהיה עובד של המבקר. אין מניעה שהעובד, שאותו מומחה, שהוא עובד של המבקר, הוא לא יהיה מספיק אובייקטיבי, כי הוא גם נותן שירות עבור המבוקר. אין בעיה. הבעיה הופכת להיות של רואה החשבון המבקר מול המבוקר בהיבט של הביקורת, עצם קיומה האפשרי של הביקורת, אם המומחה מועסק אצלו במבחן של זמן ובהיקף של שעות מסוימות. בשאר המקרים אין בעיה. אין בעיה לכאורה, ורק מידת האובייקטיביות עלולה להיפגע.
רק זה רק כעובד, כן?
רגע, נכון, רק כעובד. יש עוד דבר אחד. יש עוד דבר אחד שגם צריך להיזהר ממנו, וזה שזה החזקה במניות. עכשיו, החזקה של המומחה במניות של המבוקר. עכשיו, אין ספק שכאשר המומחה מחזיק במניות של הגוף המבוקר,
יש לו אינטרס.
והשאלה שאנחנו אומרים, יש לו אינטרס, זאת אומרת, יש לו עניין, מידת האובייקטיביות שלא נפגע. אוקיי, ואז נשאלת השאלה, האם רואה החשבון המבקר יכול להסתמך על חוות דעתו? עכשיו, תראו, מה קורה כאשר הוא מחזיק באחוז מזערי? אז אנחנו אומרים צריך להיזהר, מידת האובייקטיביות נפגעת, אבל לא קיימת מניעה. חבר'ה, צריך לזכור, אם אנחנו ניקח את שותפויות הגז, שותפויות הגז, תמיד, תמיד תזכרו שאותם מומחים, בואו ננסה להתחבר למציאות. המומחה זה לא יצחק תשובה, אוקיי? המומחה זה לא יולי עופר, והמומחה זה לא גיידמק. לא, גיידמק זה לא דבר טובה, אבל...
הוא דווקא יכול להיות מומחה.
אוקיי, אז באחד מהטייקונים הוא לא אחד המומחים לאותו... זאת אומרת, לוקחים, שוכרים את שירותיו של מומחה, נותנים לו אחוז מזערי בהון, ועל פי זה באמת רואים אחר כך את התוצאות בפועל. ואז יוצא שלאותו מומחה, כיוון שיש גם הדפקה והוא מדולל, יש 0.00%. ואז באמת זאת המציאות. המציאות היא שלמומחים יש אחוז מזערי, וזה באמת השאלה שמופיעה כל הזמן בבחינה. באמת לא הופיעה עד היום שאלה, האם מומחה שמחזיק ב100% ממניות הגוף המבוקר, אפשר להסתמך על חוות דעתו. א', השאלה הזאת היא לא מציאותית, ובמקום שזה כן מציאותי, אז התשובה היא לא. כי מידת האובייקטיביות שלו היא כל כך, עם כל הכבוד, היא מנתקת. כל אדם סביר שיודע את העובדות יבוא ויגיד, חבר'ה, אי אפשר להסתמך על חוות הדעת.
אבל איך עובר על גבול? 5%? 10%? מה זה אחוז
מזערי? יפה, אין כלל אצבע, נתון לשיקול דעת, תראה, זה נתון לשיקול דעת, לא שאתה רואה חשבון המבקר. כיוון שאנחנו בסופו של דבר, כיוון שבית המשפט, בית המשפט הוא זה שקובע, וכל שופט יבוא ויקבע, זה יקבע שכן, וזה יקבע שלא, אז אני אומר, אם הדבר הזה היה עומד לפתחי בפרקטיקה, הייתי חושב על זה ביותר מפעם אחת, יותר מאשר סתם המושג הזה, אחוז מזערי. לא כתוב בשום מקום מספר.
כמו גם רואה חשבון וגם
רואה חשבון. רגע, אני אענה.
גם רואה חשבון וגם רואה
מומחה. מה?
גם רואה חשבון, הוא גם מומחה.
מי זה הוא?
מומחה.
מומחה למה?
זה משהו אחר, הוא אקטואר גם.
מומחה לתמונות
מוזיאון. אין בעיה, זה לא רלוונטי, החלק של איזשהו רואה חשבון זה לא
רלוונטי. אתה אמרת
בקודם,
אמרת שהמבקר הזה יכול להיות גם עובד של המבוקר.
נכון.
אתה אומר, אתה אומר, צריך לך 700% מהמניות של החברה, והוא עובד אצלי. תוריד את הרגליים. אז האובייקטיביות
נפגעת. אני אומר, אם עובד אצל המבוקר,
גם האובייקטיביות נפגעת.
אין ספק.
אז זה גם...
אבל זה עדיין בסדר, גם אם הוא אכן שבא
לשלטון. בכל המקרים האלה שציינת, הרואה חשבון הרי לא מסתמך בעיניים עצומות על הדוח, כמו שאמרת מקודם שלנו. הוא יבדוק אותו, הוא ישאל אותו שאלות.
אין ספק, רק הוא יבחן את זה ביתר תשומת לב, כאשר מידת האובייקטיביות נפגעת יותר. עד שהוא יחליט שהאובייקטיביות קורעת אותי לגמרי, אני לא יכול להסתמך עליו בכלל. אוקיי? חבר'ה, זה פשוט יחסית, כן.
כשאתה אומר שמומחה יכול להיות נותן שירותים של המבוקר מבקר או עובד של אחד...
זה מוציא חשבוניות. אוקיי, כן, כן.
אתה אומר, אני לא יכול להתמודד, אם אני נתקל באיזה דוח מבריק של איזה אנליסט שעבד על החברה, אני לא יכול להשתמש במומחה שם, אני לא יכול לקנות את החוות דעת שלו
של המבוקר. לא הבנתי.
איזה אנליסט עשה עבודה על החברה שאני מבקר.
כן. איזה עבודה? עבודה של מה?
עבודה? אנליסט. מפרסם עבודה, הוא מפרסם את חוות דעתו לקליינטים שלו. כדאי להשקיע.
למה? מה זה רלוונטי לדוחות הכספיים, להצגה נאותה של הדוחות?
חלק מהאנליזה, הוא עשה כל מיני עבודות, כמו לקחת תואר שיעבוד, לקח מעריך שווי, לקח כל מיני דברים, כמו שעושים.
כן.
יכול להשתמש בעבודות האלה, לקלוט בהם את העבודות האלה. עבודות לא נעשו בשביל, לא כעובד שלו, עובד של החברה, אבל עשה את זה מבחינה.
זה רק אם זה יהיה מטעמך, כן, להתקשר איתם מטעמך, לא נראה לי שיש עם זה בעיה. זה כמובן נפגע את האובייקטיביות פה, כי בוודאי זה אותו דבר למעשה, אבל לא קיימת מניעה, כן. כן, שאלה אחרונה, אני חייב להמשיך, כן. חבר'ה, זה לא, אני שמח שנושא זה ממש מעיר אתכם, אבל... אתה שואל בעונה? אני אומר שהחברה הרשאית לזכור את שירותיו של עורך דין ולהתבסס על חוות דעתו בקביעה כיצד היא תטפל באופן חשבוני בדוחות הכספיים לגבי אותו טיפול משפטי דרוש. רואה החשבון המבקר, מקבל לידיו את אותה חוות דעת. הוא יודע כמובן שמידת האובייקטיביות של המומחה נפגעת. הוא מברר את הידע והניסיון והכישורים שלו. הוא מברר על מידת האובייקטיביות עד כמה היא נפגעת. אבל אני אומר לך שלא קיימת מניעה להסתמך עליה כראיית ביקורת. למרות שעדיין רואה חשבון נושא במלוא האחריות, כמו שאתה אומר. עדיין האחריות פה כל כך כבדה. אבל אני אומר לך, שאם אתה תלך אחורה שנה ושנתיים ועשר שנים אחורה, ואותו עורך דין כבר עובד אצל החברה עשר שנים, וחוות הדעת שלו במשך השנים הוכיחו את עצמה שנה אחר שנה אחר שנה אחר שנה, ואתה עם הראיות הנוספות ועם הבדיקות שעשית במשך השנים לא גילית תוצאות שסתרו את אותן הנחות ואת אותה הצגה שהייתה בדוחות הכספיים שבסופו של דבר הוכיחה את זה, למרות שאנחנו לא יכולים להתנבא, האם עדיין תבוא ותאמר, אני בכל זאת רוצה חוות דעת שונה של עורך דין אחר? אם תגיד כן, זו זכותך. אבל האם אתה, שאלה אחרת היא, האם אתה כן רשאי להסתמך על אותה חוות, אם הבנת את מידת הכישורים שלו, אם הבנת את מידת האובייקטיביות, שאלת, בדקת, והנחת את דעתך שחוות הדעת הזאת היא אכן ראויה, ראוי להסתמך עליה, בוודאי גם אם התוצאה תהיה בסופו של דבר הפוכה. והתשובה היא כן. לא. עוד 5 דקות? מה המילה האחרונה הייתה?
עובד של המבקר.
עובד של המבקר. שאלה, חבר'ה, זה שאלת מועצה. האם רשאי רואה החשבון המבקר להסתייע בעת ביקורת הדוחות הכספיים של חברה בעבודת מומחה המחזיק באחוז מזערי מהונה המונפק של החברה? אוקיי, אז בואו נענה, כבר דיברנו על זה, ננסח את זה רק נכון. העובדה, תשובה, העובדה שהמומחה מחזיק במניות הגוף המבוקר, חבר'ה, זאת תשובת מועצה, עלולה לפגוע באובייקטיביות של המומחה וביכולתו של המבקר להסתמך על עבודתו, נכון? למעט במקרה שההחזקה במניות היא זניחה ואין בה כדי להשפיע
על חוות דעתו של המומחה, ועכשיו שימו לב, הם הוסיפו פה עוד אלמנט אחד, וחשוב שתזכרו שיש אלמנט נוסף כדי לקבל את המאה אחוז, ובתנאי שהמומחה אינו באלף מועסק על ידי רואה החשבון המבקר דרך שגרה יותר משלושה חודשים בשנה, ומחצית שעות עבודתו של המומחה בתקופה זו, ומחצית שעות עבודתו של המומחה בתקופה זו, כאמור בתקנה 5 לתקנות אי תלות. תשמעו על זה כמה כדוגמה, הפניה לשאלת מועצה, קיץ 2010, שאלה 10, סעיף
10.
3. קיץ 10, שאלה 10, סעיף נקודה אחת מלאה. קצת כותרת קטנה.
אגב, זה לא בעייתי מאוד.
הערכת
תגיד רציו עכשיו, יש להם, אתה מסתמך על הגיאולוג?
אני אומר, זה אומר בעייתי. אני אומר, בית משפט יבחן אם זה בעייתי או לא. אני חושב שצריך להתייחס לזה בצורה זהירה, אבל צריך להם לשים גבולות, אוקיי? לא צריך להם, אנחנו לא צריכים להצטער עכשיו בסוללת עורכי דין בשביל לחפש עורך דין אחד, כשיש עורך דין. שוב, אני אומר, צריך גם להסתכל מה היה, באיזה תחום מדובר, עד כמה הנושא הוא כל כך מהותי. אוקיי, מה היו תוצאות בעבר? רק תחשוב, אני לא פוסל שום דבר, אבל זה שאומרים לי, בוא נזכור מומחה נוסף, אני לא נבהל. אני רק אומר, בואו נשים לזה גם איזושהי מגבלה, נשים הרי בסוף ביקורת, אנחנו צריכים להיות אנשים חושבים, אוקיי? הערכת עבודתו של המומחה בידי רואה החשבון המבקר, זו הכותרת, קצת כותרת, הערכת עבודתו של המומחה בידי רואה החשבון המבקר. כאלה נחמדים כשאתם... על המבקר להעריך את נאותות עבודת המומחה, קראיית ביקורת לגבי המצג שנבדק, וכן לשקול את נתוני המקור שבהם נעשה שימוש, פסיק, את ההנחות והשיטות בהן נעשה שימוש ועקביותן ביחס לתקופות קודמות, וכן תוצאות עבודת המומחה לאור הידע הכולל
הידע הכולל של המבקר
על עסקי הגוף המבוקר, על עסקי הגוף המבוקר ועל התוצאות של נהלי ביקורת אחרים. אוקיי, כבר דיברנו על זה, כך כותרת הבאה. עבודת מומחה שאינה מספקת, תת הכותרת הבאה, עבודת מומחה שאינה באלף מספקת ראיית ביקורת נאותה. אם לאחר יישום הנהלים לעיל אם לאחר יישום הנהלים לעיל הגיע המבקר לכלל דעה כי תוצאות עבודת המומחה מספקות ראיית ביקורת נאותה, הרי שמבחינה זו כשלעצמה ביצע המבקר את חובתו המקצועית. חוזר, הרי שמבחינה זו כשלעצמה ביצע המבקר את חובתו המקצועית. על זה דיברנו כבר, אמרנו, חזרנו את זה כמה פעמים שאלה ותשובה, שאלה שאנחנו דיברנו על זה. לעומת זאת, ופה אנחנו נכנסים באמת לחלק האחרון של הנושא עם ההשפעה על חוות הדעת. לעומת זאת, אם לדעת המבקר תוצאות עבודת המומחה אינן מספקות ראיות ביקורת נאותות, או שהן סותרות ראיות ביקורת נאותות, או שהן סותרות ראיות ביקורת קיימות. כן, זאת אומרת, 10 שנים אותו עורך דין היה מצוין, הכל טוב, פתאום באה תביעה שמאפילה על כל פעילות החברה, ואני רואה שמשהו פה מזייף. זה גם יכול להיות, חבר'ה, זה בסדר, זה יכול להיות. אז אני צריך לחשוב פעמיים אם אני כן מסתמך על העבר, למרות ניסיון העבר. אוקיי, הכל נתון לשיקול דעת. אין לנו פה איזה רשימה כן לא, כן לא, ואז אנחנו מגיעים למסקנה. על המבקר להכין שיקול דעת. חבר'ה, אנחנו בעלי מקצוע חופשי. כדי לנסות ולפתור, על המבקר להפעיל שיקול דעת, כדי לנסות ולפתור את הבעיה.
מה?
מה? אחרי הקיימות. תגיד לי איזה שורה אתה, אני. איזה שורה חסר לך עוד איזה מילה?
ממש בסופו של סותרות, לא יודעת בגלל קיימות.
על המבקר להפעיל שיקול דעת, נכון להיות רגוע. כדי לנסות ולפתור את הבעיה באמצעות קיום נהלי ביקורת נוספים, כולל שיחות עם המבוקר ועם המומחה. כן, זה אומר, משהו לא נראה לו, צריך קיים שיחות עם המבוקר ועם המומחה. עכשיו דבר ממש כמעט אחרון, השפעת ממצאי המומחה על חוות הדעת. השפעת ממצאי המומחה על חוות הדעת.
כותרת
קטנה. כן, זאת כותרת. כן, חבר'ה, שימו לב, יש לנו עכשיו גם למסקנה. בואו נניח, הסתמכנו על חוות הדעת שלו, או לא הסתמכנו על חוות הדעת שלו, או שסחרנו אחר כך עובדים מטעמנו, זה שיתנו על חוות הדעת. הגענו למסקנה, חבר'ה, חוות הדעת והנוסח האחיד, האם אנחנו מציינים את העובדה שהסתיינו במומחה בחוות הדעת של רואה חשבון המבקר?
לא,
לא
צריך להחליט.
לא?
למה לא?
עכשיו ביאור מטורף.
אז
כאילו,
זה לא פוגע את חוות הדעת. יש לי, אמרו פה ביאור. ביאור זה בדוחות הכספיים. אנחנו מדברים לא על שאלת הביאור, לא איך עושים השפעה על חוות הדעת.
תלוי בנושא.
תלוי בנושא.
רק אם הוא מאשר, אז אולי נציין את זה, אבל בגדול. אם הכל בסדר,
אם נתת לדעתך,
אם נתת לדעתך. אין אחרי דעתך, לא מציין.
אמרתי שאם
אחד
דעתו,
זה עבודת המומחה, אז לא צריך להזכיר את זה. יפה מאוד, זאת התשובה הנכונה. באמת, חבר'ה, צריך לזכור ששימוש בעבודת מומחה, לא, אתם שומעים, מיד אני אקציב, השימוש בעבודת מומחה הוא נועל ביקורת, אני אמרתי את זה בתחילת השיעור, הוא נועל ביקורת כמו כל נועל ביקורת אחר, כמו שקבלת אישור יתרה. בואי עכשיו, אישור יתרה הוא 100 מיליון שקל, וזה מופיע במזומנים, וזהו, אין עוד שום דבר אחר. בצד הנכסים. אז מה, אנחנו מציינים בחוות הדעת שקיבלנו אישור עזרה?
לא.
לא, ולכן אותו דבר גם כאן. אין, מה קורה אם זה הסתייגות? אם חוות הדעת היא מסויגת, ולא בגלל המומחה, אז בוודאי שלא רלוונטי, אבל אם ההסתייגות היא בגלל המומחה, מה אני לציין את זה? ואתה יודע מה, אני לא מסכים איתו, אני רוצה לציין גם את השם שלו, את שם המומחה, כי הוא מומחה בעל שם עולמי.
מה,
מומחה, שכרתי גם מומחה מטעמי, לא יודע, אבל אני לא, אני רוצה לציין את השם שלו, האם אני יכול לציין את השם שלו בחוות הדעת שלי?
יאו כמה,
איפה, אם זה... בואו נראה, יש לזה תשובה. ראשית, נזכור... אלו, מה? מה, אתה מלא של סרטונים ליוטיוב? מה זה? מצלם את עצמך, ואתה רק מסתכל על התמונות. אתה מצלם?
אני
רוצה לחדר את
זה
בגלל חוות הדעת אחרת במקום
זה. אם הוא בא
ואין כזה
מומחה, והוא לא יכול
לסמוך על חוות
הדעת שלו,
קח מומחה אחר. יכול להיות, ויכול להיות שהוא לקח מומחה אחר כך מטעמו, והחברה לא קיבלה את הממצאים, והיא נשארת עם המומחה שלה עם חוות הדעת שלה. מה עושים? הסתייגות, שלילית, הימנעות, זה תלוי כל מקרה לגופו. יכול להיות שהמומחה שלה משתף פעולה. ראשית תזכור, רשמו לכם, ראשית תזכור כי השימוש ראשית נזכור כי השימוש בעבודת מומחה הוא נוהל ביקורת. ולכן, אם הניח המבקר את דעתו בדבר נאותות תוצאות עבודת המומחה, הרי שחווה דעתו על המילים האחרונות ולכן מניח המבקר את דעתו בדבר נאותו תוצאות עבודת המומחה, הרי שחווה דעתו תהיה בנוסח האחיד, ולכן לא נציין בחוות הדעת את השימוש בעבודת מומחה כשם שאין אנו מציינים בחוות הדעת נהלי בי אחרי, נעלי ביקורת אחרי, נכון. לעומת זאת, כאשר רואה החשבון המבקר, לא הניח את דעתו באשר לנאותות עבודת המומחה. עליו להסתייג, לתת חוות דעת שלילית, או להימנע ממתן חוות דעת, כל מקרה לגופו בהתאם לנסיבות. כאשר ישנה סטייה מהנוסח האחיד של דוח רואה החשבון המבקר, ייתכן שבנסיבות מסוימות יהיה זה הולם להסביר על מהות הסטייה מהנוסח האחיד להזכיר את עבודת המומחה, לרבות זהות המומחה ומידת מעורבותו.
מה?
לרבות זהות המומחה ומידת מעורבותו. בנסיבות אלה, לא בנסיבות, בנסיבות אלה, המבקר יקבל את הסכמת המומחה לפני אזכור שמו, לא גורמים להתקפי לב או עוגמת נפש, ומידת מעורבותו בחוות הדעת, לפני אזכור שמו ומידת מעורבותו בחוות הדעת, אם המומחה אינו מסכים לכך, שבוע הבא אנחנו בעניין חדש, בונים פה כמה עניינים. רגע, אם המומחה אינו מסכים לך והמבקר, אנחנו עסוקים בצרות ברומו של עולם והזעם הקטנות האלה, אם המומחה אינו מסכים לך והמבקר סבור שהאזכור הכרחי, איזה שורה אתה? והמבקר סבור שהאזכור הכרחי, למשל בקרנות פנסיה, למשל בקרנות פנסיה, כן, שם זה עתודות, עתודה לפנסיה, זה היה סעיף ההתחייבויות המהותיות. ייתכן שהמבקר יצטרך לפנות לקבלת ייעוץ משפטי. ואני הוספתי עוד משהו קטן שלא מופיע בספרות, הוא לא מופיע בבחינות, אבל אנחנו לא נתעה. תוכנית ביקורת להסתמכות על מומחים, 8 סעיפים קצרים, קטנים. תוכנית ביקורת להסתמכות על מומחים. הייתה כותרת אחרונה לנושא הזה. אחד. אחד. בדוק את כישוריו של המומחה ומיומנותו, בסוגריים, מוניטין, תארים, תעודות מקצועיות וכולי, סגור סוגריים, נקודה שתיים, הערך את רמת האובייקטיביות של המומחה, בסוגריים, האובייקטיביות עלולה להיפגע כאשר הוא מועסק על ידי המבוקר, בעל מניות במבוקר, או קשור בדרך אחרת. גם אחיין של בעל השליטה, זה גם הגעת אובייקטיביות, זה פגע. שלוש, צור קשר עם המומחה ותאם את העבודה שתבוצע על ידו ותנאיה. ותאם את העבודה שתבוצע על ידו ותנאיה. תראו, בין הרואה החשבון למומחה צריך להיות קשר. הרואה החשבון, אוקיי, אומרים, אפילו שהוא עובד של המבוקר, אפילו שהוא נזכר על ידי המבוקר, צריך ראשית להבין מה המומחה הזה עושה. האם גם למבקר ברור מה התפקיד פה של המומחה, וגם למומחה ברור מה התפקיד שמצופה ממנו? למשל, הערכת שווי של הנכסי הנדל"ן של החברה. האם לרואי החשבון יש את הרשימה הזו של אותם נכסים, וזו אותה רשימה זהה שנמצאת בידי המומחה, או שמה יש ביניהם הבדלים? האם רואי החשבון, לרואי החשבון נמסר שמדובר בהערכת כל הנכסים, כולל כלי רכב, ועוד שהמומחה שהתכוון רק לנדל"ן. גם אם הוא התכוון אחרת ועשה עבודה טובה, אנחנו לא מחכים עכשיו עוד ארבעה חודשים עד ש...
תבוצע הערכת שווי ל-300 המסעיות של החברה. זאת אומרת, הדברים צריכים להיות מתואמים במהלך הביקורת. צריכים להגדיר לוחות זמנים וכן הלאה.
זה מערכת יחסים דומה, מערכת יחסים למבקר פנימי?
מערכת יחסים?
שיש למבקר החיצוני עם אותו מומחה. אני שואל אם מערכת יחסים דומה לאותה מערכת יחסים שצריך להיות עם מבקר פנימי.
לא
מכיר את
מערכת היחסים שיש לו ראש בו עם המבקר הפנימי. לא
תקשורת.
שיחות, תקשורת. כן, ודאי. שיחות, תקשורת.
אותו מומחה לא מחויב למבקר. הוא מחויב לאותו פירמה, שאותו יש לה חוזה. אז אם הוא לא משתף פעולה, מה יהיה?
זה הגבלה. בביקורת, אמרנו קודם. אם לא מרוצים, אז יכול להגיע להימנות. הרואה
חשבון צריך לפנות ישירות למומחה, או שהוא צריך לבקש מהנהלה שתפנה לנו?
אם זה כמובן מטעם המבוקר, אז זה חייב להיות אך ורק בהרשאה, קבלה לא יודע, מהמבוקר, כי המבוקר הוא זה שמשלם על שכר הטרחה, זה חייב להיות, כמובן, תקשורת ישירה, כמובן זה מומחים.
עכשיו, מה קורה?
שאלה אחרונה, כן.
אם חברה מפטרת את המבקר בעקבות משהו של מומחה שהוא אומר שזה לא בסדר, והם לא רוצים לפרסם את זה.
מה אני אומר? מה זה את זה?
את החוות, הם לא רוצים צויה חוות דעת מומחית תפוסה והם רוצים לפטר אותה.
נו.
אז מה...
אז הוא חוזר לסעיפים 162-164 לכל כך הברות.
צריך להשמיע ברור.
אני אמרתי שצריך איזה יעיף משפטים, המומחה לא מוכן שהזכירו את
שם. זה במידה שהוא נשאר, בתפקידו. אז זה יפתור חוות דעתו. ארבע, בדוק את הנתונים בהם משתמש המומחה. ארבע, בדוק את הנתונים בהם משתמש המומחה. חמש. בדוק את ההנחות ושיטות הפעולה שיושמו והאם הן בוצעו בעקביות בשנים קודמות. והאם הן בוצעו בעקביות בשנים קודמות? שש. בדוק את תוצאות עבודת המומחה לאור הידע הקיים על עסקי הלקוח ותוצאות נהלי ביקורת אחרים שיושמו. נהלי ביקורת אחרים שיושמו. כן, נוהל ביקורת אחר שיושמת למשל, אנחנו מדברים על העוזרים וחוות דעת משפטית. זה פסק דין שהתקבל עוד לפני, במהלך התקופה שלי, רואים לך תאריך המאזן.
אתה יכול לצור דוגמה?
כן, אמרתי, דוגמה זה עורך דין נותן חוות דעת עוד בפברואר, ועוד לפני החתימה על חוות הדעת ועל הדוחות הכספיים, יש פסק דין. זה נוהל אחר, זה מבחינת רואים לך תאריך המאזן. שבע, ברר עם המומחה באילו נהלים נקט כדי לוודא שמסד הנתונים הבסיסי נכון. בסדר, תחשבו על מקרה קרדן, על תוכנית ביקורת כזאת פשוטה, שמונה ואחרון, אם תוצאות עבודת המומחה, שמונה ואחרון, עם תוצאות עבודת המומחה. קשה להתנדב, נו, די. עם תוצאות עבודת המומחה אינן מספקות ראיות ביקורת מתאימות. או שאינן עקביות עם ראיות ביקורת אחרות, דון בכך עם הלקוח ועם המומחה. זה נושא מספר 10 למי ששאל. אנחנו עוברים לנושא, זה הנושא קליל חבר'ה. עוד לא פתוחה. כן, כן, זה לא קליל.
זה
למה
גם בהתחלה
שמתקן
אנחנו שמונה לא יכולים להגיד שאתה לא יכולים להגיד.
אני אמצא לכם. אם זה לא בתקן, אז זה בספרות המקצועית. הנושא הבא הוא נושא בחוצץ 11 ב' הקשר עם עורך דין החברה. הקשר עם עורך דין הוא רשאי, במידה שזה באמת מאוד מהותי, הוא רשאי לבקש מהמומחה את הזכות לציין את שמו
בחוות.
לא, אז כשהוא סוטה מהנוסח האחרון. הנושא הבא זה הקשר עם עורך דין החברה, וזה יותר נקשר למה שנקרא הקשר עם עורך דין החברה וקבלת מכתב שנקרא legal letter.
נכון,
וקבלת מכתב מעורך דין. אוקיי. זה גם נושא שאתם למדתם בעבר, אני רוצה לעשות את החזרה בקצרה.
זה למשל הרחובות אהובים?
מה עשיתה?
זה למשל הרחובות אהובים?
גם.
לא למדנו.
לא למדנו.
לא למדנו.
בואו נראה, ואני אגיד לכם בדיוק איפה היו שאלות המועצה, מה שאלו שם. לאט לאט, אבל תדעו לכם, זה שוב, זה נושא קל יחסית ללמוד אותו, וגם ליישם אותו בפרקטיקה. הוא כמובן נושא מיד המשך, הוא מיד נושא, שהוא המשך, לתקן ביקורת 96, בגלל שהקשר עם העורך דין זה קשר עם מומחה. אחד מהמומחים שנתנו לו איזשהו ביטוי, שימו לב, אין תקן ביקורת שעוסק בזה ספציפית, אלא יש התייחסות בתקן ביקורת 83, סעיף 20. בואו נראה. אוקיי, בדרך כלל... עבודת הביקורת בנושא חבויות מותנות, ואמרתי לכם שכך צריך להגדיר את זה, חבויות מותנות בסוגריים התחייבויות תלויות, כן, זה הביטוי הפחות נכון, סגור סוגריים, אינה מושלמת עד לקבלת מכתב מהיועצים המשפטיים. בסוגריים, סעיף 20, סעיף 20 לתקן ביקורת 83. כתוב פה בירורים, הזכירה, קבלת מצגים רלוונטיים, בסדר, זה משתמע. אוקיי, נקודה, משפט חדש, מטרת הנוהל.
אתה
יכול
להגיד
83
לתקן? אתם כולכם מומחים לתובנות.
נכון, זה גם טוב.
אבל בוא נראה, האם מי ידע להסביר אותך? אתם גם דוברים?
זה שם של התקן.
לא סבבה כבר עכשיו?
השם עצמו,
מה? מה השאלה? השאלה היא, האם מה השם תקן הביקורת? כן, שם. ראיות ביקורת לגבי פריטים מסוימים. בוא נראה מה השם.
זה שאלה של התקלה, זה לא... כן, ראיות ביקורת לגבי פריטים מסוימים.
כי ה-82 היה ראיות ביקורת באופן כללי, 83 עסק בראיות ביקורת לגבי פריטים מסוימים ובהם.
אולי.
מטרת הנוהל של קבלת מכתב מהיועצים
המשפטיים היא להשיג ראיה תומכת מאיש מקצוע בדבר הטיפול החשבונאי הדרוש ככל שהוא מתייחס לדוחות הכספיים. המכתב מנוסח בידי רואה החשבון המבקר עבור המבוקר, והוא נשלח על ידי המבוקר לאורך דינו. במכתב מתבקשים היועצים המשפטיים לתקשר ישירות עם רואה החשבון המבקר. תכף אנחנו ננסח גם את המכתב, ניסוח אוניברסלי למכתב. אני אומר לכם שהניסוח הזה שווה 4 נקודות מבחינת מועצה, וזה חוזר על עצמו. הערכת התשובות. לא, לא, אין תקן, אין תקן, זה ספרות מקצועית, זה פרקטיקה. והרצאה? פה. הערכת התשובות של היועץ המשפטי מתייחסת לטיפול החשבונאי הדרוש בדוחות הכספיים. שחוץ לטיפול חשבונאי, סוגריים, גילוי ואו הפרשה, נכון? או שכלל אין לתת גילוי. כן, כן, כן. סגור סוגריים. ואחר כך לטיפול בחוות הדעת בהיבט הביקורת. זאת אומרת, זאת הפרדה, חשבונאות, חוץ כספים, ביקורת, רואה חשבון. כך למשל, גם אם הטיפול החשבונאי הוא נאות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים, יפה. חבר'ה, אם בהכרח חוות הדעת תהיה רק בנוסח האחיד, מה יכולה להיות תוספת?
חוסר שיתוף פעולה, אבל לא בטוח.
לא, והכל בסדר. לא, לא, אתה לא יכול להגיד לי, אני נתתי קביעה שהטיפול החשבונאי הוא מדויק. אז האם חוות הדעת תהיה בנוסח האחיד, או שיכולה להיות תוספת? לא, לא, נאמר פה נכון, הפניה תשומת לב, וזה לא נכון להגיד אם לא טופל חשבונאית, נכון, לא, כי צריכים לזרום עם השאלה, יש קביעה, צריכים לומר מה בהתאם לה. אם תבואו ותגידו, לא, מה קורה, הדוחות הכנסת שגויים, אז זה לא נכון, זה סותר, זה הנחה שסותרת את נתוני השאלה, צריך לדייק. רואה החשבון המבקר, ייתכן. רואה החשבון המבקר, ייתכן שיידרש להוסיף בחוות דעתו פסקת הפניה תשומת לב. בנושא אי ודאות, לביאור, נכון? המוצג באופן נאות. לביאור המוצג באופן נאות. חבר'ה, ואם זו חובה להוסיף את הפניית להפנות את תשומת הלב?
כן, אני
מסוים. אם זה נתון לשאיר... רגע, אני שואל, האם זה חובה? האם חובה להפנות את תשומת הלב לביאור? לביאור הנאות. נתן ביאור נאות. על פי תקן ביקורת 72?
זה הדבר היחוד.
אם זה הכל בסדר, למה נשכר לדעים על עצמו?
יש חששות
דבר על השביל. כי אתה רוצה להגיד שהכל בסדר, אבל למרות זאת אני אפליח.
זה דבר הכי שלא. המקרה היחיד שהוא לא דבר. יש לי זכור, תשמעו את זה. איזה מקרה?
מחגרה שלי,
כאילו... יפה.
מה?
טוב, בסדר, אני רואה את זה. היא מנתה גם את המקרים שלי, שלה. היא קצת שידרגה את התשובה. יש לזכור כי על פי תקן ביקורת 72,
אנשים לא זכורים.
ביקורת, לא תקן, תקן ביקורת 72. הוספת פסקת הפניה, תשומת הלב. הוספת... יש לזכור, אני חוזר, כי על פי תקן ביקורת 72, הוספת פסקת הפניית תשומת לב לעניין אי ודאות היא בבחינת רשות, ותדגישו את המילה הזו. משפט חדש. היועץ המשפטי של המבוקר צריך להמציא חוות דעת ברורה.
להמציא?
כן, להמציא, כאילו מוציא. המצאות כאלה. חוות דעת ברורה שאינה באלף משתמעת בעין לשתי פנים. נקודה. לעתים עלול רואה החשבון המבקר להתקל בחוסר הענות מצד היועץ המשפטי, והדבר מהווה הגבלה בביקורת, ויש לפנות למבוקר, כן? אני רוצה לומר, אני לא רוצה לענות, אני צריך לקרוא את המבוקר. בואו נשאום רק שאלה, רגע, אנחנו נעשה סדר עם מה זה מקרה הזה, מסרבים לענות, ותכף נראה איזה סוג של הגבלה עוד כמה דקות. שאלה. כן. הכל שאלות מועצה. כיצד ינהג רואה החשבון, כיצד ינהג רואה החשבון, כאשר היועצים המשפטיים מסרבים לענות. אני שואל אתכם.
זה לא מעניין.
אחד, בואו נשאום תשובה. אחד, עוד לפני שהוא בוחן אם זה אובייקטיבי או לא, זה את השלישי אמר לו לא מוכן לענות לך. הוא צריך לבוא, יפה. ראשית, יפנה רואה החשבון המבקר ללקוח, ויבקש ממנו לשכנעם להשיב בכל זאת. שתיים, אוקיי. עכשיו תחשבו גם על סדר הגיוני. באמת, הוא פנה חזרה שוב למבוקר, לעורכי הדין שלו, ועורכי הדין...
אובייקטיבי או לא אובייקטיבי?
עוד לפני זה, הם מסכימים עכשיו, הם מסכימים, מה קורה הם מסכימים? אוקיי, אוקיי, פעם שנייה. אוקיי, יפה, יפה. אז בואו נשאול שתיים. אם המבוקר פונה ליועצים המשפטיים ואלה כן משתכנעים ונותנים את המכתב המבוקש. זה לא אומר שזה לא בסדר, יש להתייחס לכך במשנה זהירות. ואם, פסיק, ואם רואה החשבון הניח את דעתו, אם רואה החשבון הניח את דעתו כנדרש, ייתכן,
הניח דעתו?
כנדרש, ייתכן שחווה דעתו בהחלט תהיה בנוסח האחיד. נכון? כולם איתי? 3. אם הלקוח מסרב לנסות ולשכנע את היועצים המשפטיים לתת את המכתב הנדרש, את אומרת שאני אבדוק את הנסיבות, למה לדעתך שהוא יסרב?
יש לו מה להסביר. יש לו מה, למה הוא
מסרב? ראשית, יכול להיות באמת שמסתירים, ויכול להיות שהוא הנחה את עורכי הדין, ויכול להיות שהוא רוצה להסתיר מאיתנו, ויכול להיות. אבל יכול להיות גם מצב אחר. יכול להיות באמת שנגד החברה יש תביעות, ואין לחברה כסף, והוא כבר גמר את כל הכסף, ואיבד את הונו בחברה, וזה גם יכול להיות חברה. וגם יש בעיה של נסיכה, וסיפור אחר, אבל עצם העובדה שאומר לי, אריאל, אם אני אפנה לעורכי הדין, הם לא עסקים. הם יותר מזה, יגידו לי, אתה חייב לנו שכר טרחה 25,000 שקל. אומר, ויש לי 200 שקל עכשיו בענק. אם עכשיו אני מוציא את ה-200 שקל האלה ונותן להם, הם יגידו לי, אתה חייב עוד 24,800 שקלים. ואם אני אשמור את זה אצלי, אני פחות יכול לקנות לחם וחמאה לילדים. פה אני בא ואומר, רגע, יכול להיות בהחלט שעורכי הדין מסרבים בגלל הסיבה הכספית. ואז באמת זאת הגבלה אובייקטיבית, אוקיי? כמובן שאם זו חברת צ'ק פוינט, חברה עתירת מזומנים שמעכבת, אז אני לא אגבוד, לא, כל מיני לגופו אנחנו בעלי מקצוע חופשי, אין לנו זכות לשיקול דעת. אז באמת אני צריך לבדוק, האם יכול להיות שאני כן אוכל לקיים נעלי ביקורת חלופיים, כי יש רק תביעה אחת ויש חוב כספי וכן הלאה, אז התשובה היא כן, אבל כל מקרה צריך לדון לגופו. אז בואו ננסה. אמרנו, אם הלקוח מסרב לנסות ולשכנע את היועצים הנדרש, הדבר צריך לעורר חשד אצל המבקר שמא מסתירים ממנו משהו. נקודה. הגבלה זו, אם באלף מניעיה מוצדקים, כגון חוב ליועצים המשפטיים, כגון חוב ליועצים המשפטיים הנובע ממצוקה כלכלית אמיתית של המבוקר, כן עשויה לאפשר, אנחנו צריכים לומר את זה בזהירות, כן עשויה לאפשר בסופה של הביקורת חוות דעת בנוסח האחיד.
אבל אין, אתה לא יודע כלום.
אך זאת בתנאי. חבר'י, אתה לא יודע כלום, אימנות. אוקיי, אתה לא יודע כלום, אימנות. לא, שלא יספק. לא, אתה לא יודע כלום, אימנות. אבל אנחנו במתן, אנחנו גם צריכים לזכור שאנחנו לא רוצים להוות מכשול עבור הלקוח. אנחנו צריכים לזכור, אנחנו צריכים לעשות עבודה ביקורת חכמה. לא, לא, לא לעזור לו, אבל לא להכשיל. רגע, 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 שנייה. תן לי את המשפט, ואני אתן לך להגיב. אני אומר שוב, תחשבו בכובע של רואה חשבון, סופרת ביקורת, ההוגבלה האובייקטיבית, נהלים חלופיים, האם אפשר או אי אפשר לקבל. אני אומר לך, האם אתה תעמוד במציאות, בפרקטיקה, לפני סיטואציה כזאת, שתגיד בסופו של דבר, בסופו של דבר, לא הגיע פסק דין, אני לא יודע, הוגשת תביעה גם מצד אורך, אני לא יודע עד כדי כך, הימנעות, אני לא אומר שלא, אבל אני כן רוצה לתת לך את הכלים לחשוב. ולחשוב בצורה כזאת גם שתגיע במקרים מסוימים למסקנה ותגיד אני באמת מתלבט פה בין יותר מאפשרות אחת. שרואה החשבון המבקר יישם, כל פעם שאני מפסיק באמצע המשפט, אתם מבחינתכם חוזרים לדבר על הפרק של האח הגדול מלפני עשור ו...
אתמול.
אתמול זה? רואה חשבון המבקר יישם נהלי ביקורת חלופיים שאם ידם יצא או לא יצא בסוף?
היו חלופי.
הביאו חלופי? הביאו חלופי, תראה איך זה מתקשר לנושא, לא יומן. למה? אני לא יודעת למה הוציאו אותו, היה לכם
כאלה. הוא היה
חולה. הוא היה חולה. זה היה חולה. זה היה חולה. זה היה חולה. זה היה חולה. חלופים, והניח את דעתו בדבר נאותות ההצגה. נסיים מעלי ביקורת חלופים, אני חוזר, והניח את דעתו בדבר נאותות ההצגה בדוחות הכספיים. אם רואה החשבון המבקר, לא הצליח להניח את דעתו באמצעות נהלי ביקורת חלופיים יסתייג בחוות דעתו או יימנע ממתן חוות דעת. נקודאים המניעים, במשך אותם נקודאים המניעים אינם מוצדקים. יפה. יש להימנע ממתן חוות דעת מבלי לבחון את היבט המהותיות. נכון. שאלה. רגע לפני שאני אספר לכם על הדג שלי, למה אני חובה על האישי מהדג, דג שניכר לי. אבל אני חייב לומר לכם שהיום השיעור מסתיים ב-8. ואני חייב לסיים את מה שאני רוצה עד 8. עלו לכם כל החומרים וסכמו שפשו לי לסטיק לכל עד 8, ואם אפשר אפילו עד 7-8. לא, יש לי פשוט איזשהו אירוע ואני לא הייתי אמור להגיע היום ולא נמצא מחליף ואני באיזושהי תקלה.
אני אראה אירוע שיש עד
אני מוכן לחלק את מה אחותי מתחתנת, אין לי בעיה, תאמין לי. אבל אתה גם שם את האצ'ק. יש לנו מספיק אחרי, אתה לא מספיק אחרי. תודה לאל, הכי מספיק שיהיה לך. אספר לכם רגע, לכן אני מבקש לא לעשות היום הפסקה, אני אכתיב את זה.
סליח,
סבא, לא חרש. אני אכתיב את זה,
יש לך עוד הפסקה, יש לך עוד
הפסקה. פעם אחת הם עדו, פעם אחת הם
עדו. פעם אחת הם עדו, פעם אחת הם עדו.
אבל אני גם מבטיח לכם, שפה זה השיעור הזה, אמרתי, השיעור כאלה יחסית. ואני פה מחזיר לכם גם איזה שהם חובות משיעור. אספר לכם רעי נדעת.
אבל אני צובר פה
בו.
היה לי דעת, אז זה לא רוצה לי להגיד
לך.
לא, לא, אני אספור פשוט. לא, אני לא יודעת. היה לי דעת ש... שיתאבד.
קפץ מהקבר
למטה.
שרונה היא מתרגלת פה בבר אילן. היא הייתה סטודנטית פה אצלכם. אמא שלה היא פסיכולוגית של דגים. פסיכולוגית אמיתית, פסיכולוגית עם הסמכה. חוקרת התנהגויות של דגים. ודיברתי איתה, והיא אמרה שההתנהגות של יחס שלי כלפי הדג הוביל אותו להתאבדות.
זה לא השפיע עלינו.
אבל איך הוא יפה? למה אתה נכנס בקיר של האקלר?
לא, קופץ.
אה,
לא, זה קופץ.
לא, קופץ.
כן, אני קופץ. לא, אני חושבת שזה המצב שני שהם הדגים, הדגים
שלו
התאמדו. אה, באמת? גם לך התאבד איזה דג?
לא אחד.
לא אחד, רק דג או גם... רק דגים יצטרכו להתאבד את
זה? דגי זה אבא.
לא, לא, לא דג זר.
זה היה פוקצה.
לא, 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 זה דג שחור כזה, זה דג רציני. הוא ממש התייאש ממנו. אז זהו, אז... עוד שימי חולה, אני חושבת שזה... איך אתה עושה את הדיכאון, הרבה של ה...
ברצף, חי פרסים, ככה, סרט
נאדו.
חזרנו לשאלה של החבר, כן.
ואת לא איפה נתן לי?
שדה לה, חבר. רבה, אני הולך תכף ליפול פה, אני לא רוצה לך לשמוע.
אמרת
שם
כאלה ספרד חרופית, זה בסדר גמור, אבל תראו את זה לגמרי. אני יכול להיות בעיה שלי בגאות.
אי ודאות בקשר לתוצאה האפשרית של תביעה משפטית שתלויה ועומדת נגד הגוף המבוקר. לזה אני אומר, מתכוון. אוקיי, שאלה. האם ישנה חובה שהמבוקר... האם ישנה חובה שהמבוקר הוא זה שיזום את הייעוץ המשפטי?
חובה
ש... שהמבוקר. הוא זה שיזום את הייעוץ המשפטי הקשור בדוחות הכספיים, או שמה מדובר בעבודת רואי החשבון בלבד. זאת אומרת, תראו, אני אומר המבוקר, תקשיב, בואו נמצא להבין את השאלה, אוקיי? זאת שאלה, אגב, שאם היא נשאלת שבבחינת מועצה, 90% לא יודעים לעבוד עליה. אבל רגע, רגע, שנייה, אני רוצה רגע להסביר את השאלה. אני אומר ללקוח, שמע, למבוקר, תשמע, יש לי פה מכתב שאני מנסח אותו עבורך, אשלח אותו לעורכי הדין שלך, ליועצים המשפטיים, כדי שיתנו לי את ההתייחסות שלהם לטיפול המשפטי, שאתם, כדי שאני אוכל להניח את דעתי באשר לנאותות הצגת הדוחות הכספיים. אז עכשיו, אתם ההנהלה, ואתם אומרים לי, מה אתה רוצה? אתה רוצה איזה קריאת ביקורת? בבקשה, תשלם להם מתי את שכר הטרחה. אנחנו לא קשורים לזה, מה אתה בכלל לשתף אותנו? אז מי צריך ליזום את אותה פנייה באמת למבוקר? האם זה רק המבקר, או שהמבוקר צריך באמת להתעניין בכל מה שקורה פה?
זה
נראה
של הנהלה
שקורה. זאת לא התשובה. זאת לא התשובה. זאת לא התשובה. היועץ המשפטי הוא של החברה, כן. מטעמה?
אז החברה צריכה לשלם.
למה? אני אומר, מה זה? אתה רוצה לדעת ביקורת? שתשתגע עם אתה מכתב.
זה חלק מהעבודה שלו.
חלק מהעבודה שלו.
אתם אלה שכזו.
זה חלק מהעבודה שלו.
זה
חלק מהעבודה
שלו. זה חלק מהעבודה שלו. זה חלק מהעבודה
שלו. לא, אבל הם אלה שכותבים את הדוחות הכספיים.
אז מה? רגע, רגע.
אנחנו מבקרים אותם. איך הם יוצאים לנתונים האלה אם לא על ידי כאילו חוות דעת של יועצים משפטיים? הם יכולים לעשות אותם.
במכתב ההתקשרות, אנחנו כותבים אולי שנרצה כל סעיף או כל ניירת.
לא, לא, אבל זאת לא התשובה שאליה אני מתכוון עכשיו. מה שאתה אומר זה נכון, אבל זאת לא התשובה.
עכשיו של חברה צריך לזה מספרים של ההפרשה לתביעה.
נכון, זה
עושים את התשובה.
אחרים אני חושב את התשובה. תראו, צריך לזכור שהדוחות הכספיים, עריכתם והכנתם לרבות הגילויים הדרושים וההפרשה הם צריך, היא באחריות הדירקטוריון והנהלה של החברה. וההנהלה, הדירקטוריון הם אלה שצריכים לספק את ההסברים על מה הם ביססו את אותם גילויים ואו הפרשות או בלי כלום ש... בדוחות הכספיים. ולכן בראש ובראשונה זה חייב להיות יוזמה של המבוקר, המבוקר עצמו. כאשר רואה החשבון המבקר, הוא רק מתערב בשלב הבא לצורך איסוף ראיות ביקורת על מאותות הצגת הדוחות הכספיים. ולכן נכון, נאמר פה, שקודם כל המבוקח הוא זה שצריך לזור, הוא צריך לפנות, הוא צריך להכניס לארץ הדוחות הכספיים, ואחר כך רואה החשבון המבקר לצורך איסוף חוות דעתו. בואו נרשום את זה. הגוף המבוקר. זאת הייתה אגב גם שאלת מועצה, שבאו ואמרו, לרואה חשבון, המבקר, מה אתה רוצה מאיתנו? אתה רוצה עכשיו חוות דעת, תפנה אתה למי שאתה רוצה, תשלם למי שאתה רוצה. אבל לא. הגוף המבוקר, ציק, הדירקטוריון והמעלה, הם האחראים לעריכתם ולהצגתם של הדוחות הכספיים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים. והם אלה שאחראים להצגה נאותה של סעיף חבויות מותנות, בסוגריים, הפרשות והתחייבויות תלויות, סגור סוגריים, בדוחות הכספיים. פסיק. בהתאם ל-IAS 37, כשמדובר בחברה ציבורית, או על פי הפרקטיקה המקובלת בישראל כאשר מדובר בתאגידים שאינם כפופים לחוק ניירות ערך. לשם כך ייתכן כי ההנהלה תסתייע לצורך קביעת הערכתה ביועץ משפטי, ולכן מצופה, בראש ובראשונה שהחברה היא זו שתיזום את הפנייה ליועצים המשפטיים שלה. משפט חדש, עכשיו אנחנו בעצם עוברים לצד השני להמשך, לראות כל המבקר. הוא היה חשבון המבקר צריך לאסוף ראיות ביקורת מספיקות ונאותות המתייחסות לנאותות הצגת הדוחות הכספיים. לפיכך, אם החברה מסרבת לשתף פעולה בנושא, הרי זו הגבלה בביקורת שמובילה לסטייה מהנוסח האחיד בהתאם לתקן ביקורת 72, נכון? וקבלת מכתב מהיועצים המשפטיים כנוהל ביקורת הוא נוהל מתבקש בהתאם הוא נוהל ביקורת מתבקש בהתאם לסעיף 20 לתקן ביקורת 83. אני חוזר, 72 בקבלת מכתב, 72 בקבלת מכתב שהיועצים המשפטיים כנוהל ביקורת הוא נוהל מתבקש בהתאם לסעיף 20 לתקן ביקורת 83. מה זה התקן הזה? בעיות ביקורת לגבי פרטים מסוימים. שימו לב, עלינו השאלה עצמה היא לא הייתה מנוסחת בצורה ברורה, אבל עשינו סדר בהיבט החשבונאי ואחר כך בהיבט הביקורת. שאלה הבאה, וגם היא הייתה שאלת מועצה עם שתי נקודות, האם חובה בכל מקרה, האם חובה בכל מקרה לדרוש ולקבל מכל מבוקר מכתב מהיועצים המשפטיים גם אם אין תביעות שתלויות ועומדות כנגד הגוף המבוקר?
כן.
או כן או לא?
כן,
כן, כן,
כן,
כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן,
כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן,
כן, כן, כן, כן, כן, כן,
ליישם
לה לביקורת
אחרת,
כמובן, כפי שמחדים מוכן למשל.
זה לא חובה.
אם
הוא
חושב ש... נכון, אבל קצת הלכת לשוליים.
אבל זה
חפיים
חובה,
זה לא חובה.
לא, זה לא חובה.
ציבורית,
כי בפרטיות
קטנות,
לא תמיד
יש עורך דין. יפה, זאת תשובה מדויקת, נכון. אני אחבר את התשובה. כל מי שאמר כן, הוא צדק, אבל בתנאים מסוימים, וזה רק 20% מהתשובה. שימו לב.
ומי שאמר לא.
מי שאמר לא זה 40% מהתשובה.
רגע, כן, זה לא
התשובה? זאת לא התשובה, אני מסביר. שימו לב, בואו ניקח למשל חברה פרטית קטנה שנותנת שירותים או מוכרת סחורה ואין לה עורך דין צמוד, היא לא מכירה עורכי דין, אין נגדה תביעות שתלויות ועומדות נגדה. יותר מכך, גם בשנים קודמות לא נרשמו נגדה תביעות.
זה לא יעשה.
תכף אנחנו נדבר, דבר, נעלה ביקורת חלופים, אבל מקרה כזה, מה אתה רוצה שנגיד למבוקר? תשמע, כך עורך דין, לא משנה לי איזה, תשלם לו את כמה שהוא צריך, העיקר שאנחנו נדע שההתחייבויות התלויות שאין לכם בדוחות הכספיים, באמת לא צריך להיות, ובאמת שאין לכם תביעות משפטיות.
טוב, דרך ההוצאות
הכספיים. ואז תן לי את זה, כשאני אניח את דעתי, אני אניח את דעתי, באשר לזה שאין לך תביעות. אז זה מקרה אחד. מקרה אחר, חברה ציבורית, שיכול להיות גם, שאולי אין לה תביעות משפטיות שתלויות ועומדות נגדה, אבל אני אומר לכם שבחברות ציבוריות יש משרד עורכי דין אחד לפחות שמלווה אותם באופן שוטף, הוא גם מקבל מה שנקרא ריטיינר, שכר טרחה חודשי קבוע, גם אם אין לו באמת עבודה. במקרה כזה, מדובר בחברה ציבורית עם סכנות יותר גדולות, עם אינטרסים אולי גדולים יותר להסתיר מאיתנו רואי החשבון המבקרים קיומן של תביעות תלויות שקיימות נגד החברה, אז כנראה שאני בכל מקרה אבקש, גם אם באמת אין כאלה. כן. אז אין, אז אין, חבר'ה.
יכול להיות שבעצם יש, כאילו שאנחנו לא רואים את זה בדוחות
הכספיים. יכול להיות.
וגם עכשיו בעצם שלא נעשתה, כאילו.
רגע, רגע, יכול להיות. אז יש לנו נהלי ביקורת חלופים. אנחנו הולכים לחברה הקטנה, אז אנחנו נשמע, אין לנו עורך דין, לא היה לנו עורך דין, לא היו נגדנו תביעות וכן הלאה. אז יש לנו נהלי ביקורת חלופים, מיד נזכיר אותם. בואו נרשום. התשובה היא שלילית בהסתייגות. שימו לב, גם לא זה לא, התשובה היא שלילית. אתה לא כתבת את השאלה, איך אתה רוצה להגיד את
זה? מה שאומר אתה אומר?
מה הייתה השאלה?
יש לעבור להיושבים אותי.
מה החוב?
צריך אדוני להביא
מחדש. מה החוב? אתה יודע איפה היה החוב?
עזוב, עזוב, עזוב.
אתה יודע איפה היה החוב להיושבים המשפטים? מה החוב? אני חוזר על השאלה, רגע, אני חוזר על השאלה במהירות, בסדר? ואני מחזיר את התשובה. האם חובה בכל מקרה לדרוש ולקבל מכל מבוקר מכתב מהיועצים המשפטיים? זה בגדול השאלה. התשובה היא שלילית בהסתייגות. תקן ביקורת 83 קובע בסעיף 20 כי נוהל ביקורת מקובל נוהל ביקורת מקובל הוא קבלת מצגים רלוונטיים מהמבוקר. נקודה. ככלל, נכון הוא שמדובר בראיית ביקורת חשובה מאוד. שהכרחית כאשר כנגד הגוף המבוקר כן קיימות תביעות או צפויות כאלה. כשאני אומר צפויות זה כבר התחילו התכתבויות לפני הגשת כתב לתביעה. מה?
אבל אתה לא...
לא, לא, רגע, יש, תביא, רגע,
אתה עונה מסביב, אתה לא
עונה תחת. רגע, אני לא סיימת את התשובה. שאלו אותי
אם אין
תביעות. לא, בסביב. או, אז יפה, אני לא סיימת את התשובה. אבל אני אומר שתביעה צפויה זה מצב שבו האדם שאכל במסעדה כבר עורך הדין שלו שלח מכתב שהוא מבקש פיצוי. תחת פיצוי, לא נגיש נגדך תביעה. זה נקרא תביעה צפויה. זאת אומרת, יש כבר איזה שהם סימנים ראשונים. בין או צפויות כאלה, פסיק, בין כתובע ובין כנתבע. ואולם, במקרים שבהם מדובר בחברות פרטיות, ושנהלי ביקורת חלופיים, לרבות, תראו מה זה נהלי ביקורת חלופיים, קבלת הצהרת מנהלים, פסיק, הוצאות אגרות בית משפט, הוצאות משפטיות, פסיק, לא הביאו לידיעת רואה החשבון המבקר שכנגד הגוף המבוקר ישנן תביעות משפטיות תלויות ועומדות, אין חובה לדרוש את המצאת המסמך האמור, נקודה. עם זאת, כשמדובר בחברה ציבורית כן מוצע לקבל בכל מקרה, כן מוצע לקבל בכל מקרה את מכתב היועצים המשפטיים. דיברנו על זה קודם. דוגמה למכתב, זה בסך הכל שתי פסקאות קצרות, שני משפטים. דוגמה למכתב, פנייה לעורך דין שמנסח, רואה חשבון עבור המבוקר לעורכי הדין. כן, דוגמה למכתב. הוא נכתב על ידי רואה החשבון כדי שהוא יכלול את כל האלמנטים הדרושים, כי אותו אדם מוכר יודע מה לבקש. חברת יוסף ועם, זה גם נמצא לכם בחומר שעלה, אבל אנחנו נעשה את זה מהר כי זה רק כמה משפטים. רחוב הנביאים 4, ירושלים, 62458. החלק העליון, חבר'ה, זה לוגו חברה. תאריך. לכבוד, תראו את הכתובת שלכם הפרטית, לכבוד, זה לא כמו חברה, צריך להיות. כן, כן, ממש ככה, בבחינה. לכבוד, עכשיו, לא לרשום, שימו לב, אתם לא רושמים לכבוד XXX עורך דין. תזכרו, לא, זה לא עושים ככה. תזכרו כל הזמן שמי שצריך לתת לכם את הניקוד עבור התשובה שלכם אומר, אני רוצה לקפל את המכתב. לקפל את המכתב ולשלוח אותו מיד עבור עורכי הדין, לראות ככה, עורך הדין פותח את זה, הוא רוצה לראות את כל הפרטים, הכל בצורה סגורה, הכל מסודר. אז לכבוד, בוא נרשום, לכבוד גברת מיכאלה.
אבל אמרת שאנחנו נותנים לחברה שהיא תפנה למשרד.
לא,
אבל אנחנו מנסחים עבורה. מיכאלה, תבוא. עורך הדין.
תורידו נקודות.
איזה עורך הדין מתחיל להגיד כזה? ברור. רחוב הסוללים, 4.
עורך דין זה לא לפני?
אשדוד, זה לא משנה כבר.
יש
דוד. כן, זה כמו שתגידי לי, אשדוד זה לא, הניקוד לא מתחיל ב-6
ארבע.
גברת נכבדה, הנדון, חברת יוסף בעם, מכתב היועצים המשפטיים. פסקה ראשונה. בקשר, מה אנו בחלקה, מה אנו ג' נון, אתם מתעכבים, מה זה באנגלית? דיברנו על זה בתחילת השיעור. אין לי מושג על מה אתם מדברים. בקשר עם ביקורת חברתנו. עם ביקורת חברתנו.
ביקורת.
אתה יכול לקחת להגיד? אוקיי. אני אגיד זה משתה, אולי. הנערכת במהלך תקופה זו על ידי רואי החשבון המבקרים שלנו, רואי חשבון עמי ותמי, לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2010, הנכם מתבקשים להמציא לנו תיאור והערכה בגין תביעות משפטיות קיימות שחברתנו ו/או חברה בת שלנו ניצלת להם בין כתובת ובין כנתבעת ובגין תביעות. תלויות או צפויות בהן מעורבת או עשויה להיות מעורבת חברתנו ואו חברה בת שלנו.
למה להמציא לנו?
למה להמציא לנו לא לראות חשבון שלנו?
יש לזה תשובה, תראו, זה הכל בסדר, זה מופיע בהמשך. משפט חדש, המידע שהנכם מתבקשים להמציא לנו, יקיף את שנת החשבון המדווחת, ואת התקופה שלאחר תאריך המאזן ועד היום. ועד היום. המידע יכלול בין היתר את הסכומים שבהם מדובר ואת הערכתכם לתוצאות הכספיות ומועד סיום העניין. משפט חדש, בנוסף נבקשכם לציין כל סכום המגיע לכם מאיתנו, אם בכלל, תמורת השירותים, או עורכי הדין אלופים בלהמציא אחר כך את ההתחייבויות כלפיהם, או כל הוצאה אחרת, תמורת השירותים, אם בכלל, תמורת השירותים, או כל הוצאה אחרת, שהוצאה על ידכם עד לתאריך מכתב זה. משפט אחרון, נודה לכם אם תשלחו את תשובתכם במישרין למבקרי החשבונות שלנו. בכבוד רב, יהורם גאון, לא זה שאתם מכירים, מנכ״ל, העתק רואה החשבון המבקר. אני אספר לכם פה על, על מבקשכם לציין כל סכום שמגיע לכם מאיתנו. לפני כעשר שנים הייתי מתמחה, סייעתי בהפרטה של חברה. חברה מאשקלון הייתה חברה ממשלתית, עברה הפרטה. אז כל הדוחות הכספיים הכל היה טוב ויפה, ואז למדנו בדיוק את הנוסח הזה, הייתי בשנת ההתאמה, וראיתי שבמכתב של רואה חשבון המבקרים מושמט החלק הזה של הסכום המגיע לכם מאיתנו, כמעט יצאו דוחות הכספיים. אמרתי, מה לכם, רואה חשבון, הבוסים שלי, אולי נוסיף את המשפט הזה. נשאל, יש שני עורכי דין, אולי הם ירצו גם להצטרף לחגיגת ההפרטה. אמרו, יאללה, תוסיף, מה אפשר לעשות? הוספנו, פנינו להם, בא רואה חשבון ועורך דין השני, ושאלנו אותם, כי רואה חשבון המבקרים, האם באמת יש איזה חוב של החברה? אמרו, בטח. התייעצו ביניהם, עוד 5 דקות, אנחנו ניתן לכם תשובה. שניהם יצאו, אני לא אשכח את זה, יצאו מהחדר. החברה חייבת 1.5 מיליון שקל לכל אחד בגין שכר טרחה של השלושה חודשים האחרונים. אמיתי לגמרי, ככה זה היה. עכשיו, מיד רצנו להנהלה, אמרנו להם, תקשיבו, זה התחייבות של החברה, אתם מודעים לזה. באמת, קיבלנו, החברה קיבלה את המסמך, ונוצרה הפרשה של 3 מיליון שקל לצד אחד עורכי הדין, זה אותו משפט תמים שאני מבקשכם לציין, לכן לא להשמיד גם את
חבר'ה,
תאמין לי, הסכום הזה שולם, זה שולם 1.5 מיליון, 10 שנים אחורה, על 3 חודשים שלא עשו כלום, אז...
אבל רק זה...
הרבה ידועה, וזה שאמרתי, אז
כאילו... לא משום פה, לפתור את
הרואה
חשבון. לא משום פה, תכתוב את הרואה חשבון.
זה לא קשור, זה היה הלוגו של החברה.
אפשר, אבל
אני צריך לשמר. את ההעתק אני יכול לשים כאילו ב... מתחת לחברות וזהו, שאני
חייב לשאול. לא, לא, יש את הליבורים לכתיבה.
ממש טוב.
כן, תרשמו לצלכם שאלות מועצה בנושא הזה.
התאריך? זה לא יכול להיות לפני
ה-31 בדצמבר, נכון? בוודאי שלא. המועד המשלוח המכתב הזה הוא צריך להיות לאחר תאריך המאזן, ובכל מקרה, אם הוא נעשה סמוך לתאריך המאזן, יש לקבל עדכון נוסף סמוך למועד החתימה על הדוחות הכספיים וחוות הדעת. שאלות מועצה, תרשמו לכם. שאלה 7 במועד סתיו 2009, לתרגל את זה. שאלה 2009. שאלה 3 בחורף 2008. שאלה 6 מאביב 2006. ושאלה 4, יש כאלה שנבחנים אקסטרנים שהם לא, התואר שלכם פותר אתכם מלגשת לכל הבחינות. יפה, אז בשאר יש עוד איזה בחינה אחת בביקורת. ושאלה 4 מסתיו 2003. אני רק רוצה שתרשמו עוד עוד כמה דברים קטנים, זה כמה שורות שאנחנו מסכמים את הנושא הזה. כמה דברים, כי אמרתי לכם שאני רוצה שאנחנו נוכל לענות על כל שאלות המועצה, אז יש משהו אחד בשאלות המועצה, משהו ישן. הסבר, שאלה, הסבר, וזה תראו, זה גם קצר, הסבר את מהותו ומטרתו, אני מבקש שקט. הסבר את מהותו ומטרתו של קבלת מכתב מהיועצים המשפטיים. קבלת מכתב מהיועצים המשפטיים של הגוף המבוקר נועדה לאתר ולבסס מידע בדבר חבויות מותנות וקיומם של מצבי אי ודאות בהקשר לפעילותו ומצבו של הגוף המבוקר שיש להם השלכות על הדוחות הכספיים, כגון 1. קיומן של תביעות קיימות או צפויות כנתבע או כתובע והערכת תוצאתן. 2. קיומן של התחייבויות תלויות, כגון ערבויות ושעבודים. גם זה יכול להופיע במכתב עורכי הדין. 3. חקירות המתנהלות נגד הגוף המבוקר על ידי רשויות, כמו מס הכנסה, או גורמי פיקוח, כמו הרשות לניירות ערך, הממונה על ההגבלים העסקיים, והערכת השלכותיהם, והערכת השלכותיהם על הגוף המבוקר. והערכת השלכותיהם על הגוף המבוקר. שאלה קצרה נוספת, כיצד, מתי ועל ידי מי נעשה את הפנייה? כיצד, מתי ועל ידי מי נעשה את הפנייה? הפנייה לאורכי הדין, הפנייה לאורכי הדין היא של הגוף המבוקר. פסיק. בבקשה להמציא ישירות לרואי החשבון המבקר, להמציא לרואי החשבון המבקר את מכתב המשפטנים, legal letter. רואי החשבון המבקר רשאי לסייע בניסוח המכתב. המכתב. כמה היועצים המשפטיים, וזה בהמשך התשובה לשאלה ששאל, מכתב היועצים המשפטיים רצוי שיתקבל סמוך למועד תחילת הביקורת,
סוף הביקורת,
ויעודכן סמוך למועד הוצאת הדוחות הכספיים וחוות הדעת של רואי החשבון המבקר עליהם. אם עבר זמן רב יחסית בין התקופות. אם עבר זמן רב יחסית בין התקופות.
השאלה
לא נגד, אמרת שגם אם היועצים המשפטיים מסרבים לענות, אז רואה חשבון יכול לפנות אליהם ישירות? לא, לא. אנחנו מבקשים תקשורת ישירה בינינו לבין הרואה חשבון. רואה חשבון לעולם לא פונה אליהם, באופן עצמאי. אין פנייה יזומה של רואי החשבון ליועצים המשפטיים. נושא אחרון להיום, חבר'ה, נושא מספר חוצץ 25, מכתב להנהלה. מכתב להנהלה. קטן עליכם.
בניגוד ליועץ אחר שכן הוא פנה עליו ישירות.
כן, זהו.
אין תקן.
אין תקן. מכתב להנהלה, management letter. כן. על הנושא הזה אני אגיד לכם כבר ש... מי מוכן לבדוק אם עלה לאתר בשלמותו, אז אני לא יודע להגיד לכם עכשיו, אם עלה לאתר חוזר מקצועי מספר 54. מישהו יכול לבדוק אותו, לשלוח לי מייל?
עד היום לא.
חוזר מקצועי 54, משה, תכתוב לי אם מעלה חוזר מקצועי 54, זה היה אמור לעלות. הוא מסכם את הנושא, כולל דוגמה מפורטת שבדרך כלל לא מלמדים. דוגמה מפורטת מתוך הפרקטיקה.
מה, יש
לו מכתב להנהלה? כן, 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 מכתב להנהלה. שימו לב, תראו. שאלה, חבר'ה, פרט והסבר מהו מכתב להנהלה. פרט והסבר מהו מכתב להנהלה.
תכתוב?
כן. פרט והסבר מהו מכתב להנהלה, והאם חובתך להגיש להנהלה להגיש להנהלה בסוף עבודת הביקורת את ריכוז הליקויים שנתגלו בבקרה הפנימית לרבות ליקויים המתייחסים לבקרה החשבונאית. סימן שאלה. אוקיי, עכשיו שימו לב. תניחו רגע את העטים, בואו ננסה להבין. אני כבר אומר לכם שאין בישראל תקן כזה, ולכן אין חובה, אבל בואו ננסה להבין מה לך מכתב להנהלה. תוך כדי עבודת הביקורת, רואה החשבון מזהה ליקויים. ליקויים בעבודה השוטפת של החברה, ליקויים בספרי החשבונות, והוא בסופו של דבר יכול להתעלם מהן, ואם יש להן השלכה על הדוחות הכספיים, הוא חושף את אותן ראיות ביקורת, בוחן אם יש השפעה, ומחליט עד כמה, אם בכלל, לאותו מידע שאסף, יש השפעה על חוות הדעת. בסדר? נשאלת השאלה, האם את אותם ממצאים שהוא גילה תוך כדי עבודת הביקורת, הוא חייב לרכז, לא, אל תגיד לעשות תשומת הלב, זה לא...
להביא לתשומת לב ההנהלה.
יפה. האם הוא חייב לרכז ולהביא אותם להנהלה? תשובה, לא. אין שום תקן ביקורת. האם הוא רשאי לעשות את זה?
כן.
התשובה היא כן. יפה. עכשיו, האם הוא צריך לרכז את כל הבעיות שקיימות לחברה מאז, מעולה, וכאלה גם שלא נוגעות לעבודת הביקורת? לא. כי יש הגדרה למה זה מכתב להנהלה, יש הגדרה למה שנקרא נושאים בני דיווח לאותו מכתב להנהלה, ועל פי זה אנחנו, אם אנחנו רוצים, אנחנו רשאים למסור להנהלה. בסדר? זה הרעיון. דוגמה, גם יש לכם יש לכם במקובץ שחולה. אחרי שאנחנו מדבר על מכתב להנהלה, יש לנו דבר שנקרא דוח מפורט, שזה כבר משהו שהמדינה, המחוקק, המדינה, כולל מבקר המדינה, דורשים. כלומר, בשונה מהמכתב להנהלה, שהוא וולונטרי, התנדבותי, בסוף עבודת הביקורת, יש דבר מקביל שנקרא דוח מפורט, שזה אותו הדבר בדיוק, רק חובה. חובה מכוח חוק מבקר המדינה לגבי, לגבי גופים שכפופים לביקורת המדינה. כמו בנקים, אגב, גם בנקים, למרות שזה לא כפופים לביקורת המדינה, מכוח הוראות המפקח על הבנקים. אבל בבנקים, בחברות ביטוח, בחברות ממשלתיות, חלק מהחברות הממשלתיות, כמו למשל חברת חשמל. במקרים שבהם רואה החשבון המבקר מוצא ליקויים, שוטפים, הוא נדרש למסור אותם להנהלה ולמבקר המדינה, ובמקרים מסוימים הוא נדרש ללא דיחוי, גם באמצע הביקורת, לעצור הכל ולמסור דיווח למבקר המדינה.
אפשר למבקר המדינה?
כן. אבל איך מבקר המדינה יודע על דברים? יש מה שנקרא קווים מנחים לעבודת רואה חשבון המבקר, זה בסדר, משהו מ-74, מעולם לא שאלו על זה מבחינת המועצה, אנחנו נדבר על דברים עוד מעט בכלליות, אבל העיקר, כולל אגב בחברות ציבוריות, העיקר הוא שאין חובה, גם בחברות ציבוריות, בסדר? בשונה מחברת חשמל, מחברות ממשלתיות מסוימות, יש לנו את הדוח המפורט, והוא בגדר חובה. בואו נרשום כמה דברים. ראשית רשמו לכם סיכום בחוזר מקצועי 54. סיכום על מכתב להנהלה עכשיו, סיכום בחוזר מקצועי 54. שם יש לכם הכל, כולל דוגמה מפורטת. את העיקרים אני אתן עכשיו. מכתב להנהלה, מכתב להנהלה הוא דוח המופנה מאת רואה החשבון המבקר להנהלה, הנועד להעביר מידע על ליקויים מהותיים שעלו בעקבות סקר הבקרה הפנימי או בעקבות עבודת הביקורת. נקודה. מדובר בערך מוסף שכולל בדרך כלל גם המלצות לשיפור. כתיבת המכתב היא רשות ולא חובה. המכתב כולל נושאים בני דיווח שהוגדרו בסאס 60, SAS 60. זה תקן ביקורת אמריקאי. ואלו נקודות תורפה משמעותיות, ביחס לבקרה פנימית, פסיק, תפעולה וליקויים אחרים המשפיעים לרעה על יכולת המבוקר לרשום פסיק, לעבד ולדווח מידע כספי נאות. משפט חדש. סעיף 169 לחוק החברות קובע שכאשר נודע לרואה החשבון המבקר במהלך פעולת הביקורת על ליקויים מהותיים בבקרה החשבונאית של החברה, הוא ידווח על כך ליושב ראש הדירקטוריון. ויושב ראש הדירקטוריון נדרש לזמן ישיבת דירקטוריון. יושב ראש הדירקטוריון, אני חוזר, נדרש לזמן ישיבת דירקטוריון לדיון בנושא. ויושב ראש הדירקטוריון נדרש לזמן ישיבת דירקטוריון לדיון בנושא. עכשיו, שימו לב שאנחנו נעשה את 169, בשונה ממכתב להנהלה, פה אנחנו נראה ליקויים מהותיים בבקרה החשבונאית, בעוד שבמכתב להנהלה זה גם ליקויים בבקרה הפנימית, גם אם אין להם בהכרח קשר ישיר לנתונים בדוחות הכספיים, ומעבר לנושאים, זה נושאים רחבים יותר.
תגיד, מה שעכשיו יקראת זה לא היה מבקר הפנימי של...
מה?
חוק החברות, כמו שנצח הליווי שיש, שנצח לו דבר של דוח שבועות את הדירקטוריון, זה שהמבקר הפנימי של חברת
לא, אתה שואל? משה, אני אענה לך, אבל אתה שואל? אתה שואל? מה השאלה?
אני שואל, כבוד אמרת שברגע שנודע דבר של מבקר שיש ליקויים...
מה השאלה?
השאלה אם זה המבקר הפנימי, הסעיף הזה של נבואי חשבון, של
המבקר... 169 זה מבקר סעיף, אבל יש...
זה בהכרח המבקר החיצוני. ודאי, לא רק פה, המבקר החיצוני, המבקר הפנימי זה סעיפים 146 עד 153 בלבד. אוקיי, יש לכם דוגמה מאוד מפורטת של מכתב להנהלה והסבר לנושאים בני הדיווח, וזה בחוזר המקצועי. אני רוצה לסיים עם דוח מפורט. דוח מפורט, עוד כמה דקות, חבר'ה, סבלנות. דוח מפורט, זה גם נושא מספר 25. לא, זה המשך, זה המשך, זה בוודאי שהנושא הזה הוא נקשר אחד בשני וזה גם 25. חצי עמוד אחרון במחברת.
תראה בזה פון.
אני רוצה לדבר
על 25.
אני מבין את הדת שלך. בסדר, שכם לדוח מפורט. דוח מפורט נדרש.
זה
דבר כבר פעם.
לא, זה
מה שקורה. ירדה מהפסטיבי, לא נגיד.
אין ספק שמהשיעור הבא אתם לא אומרים לי אתה עוד חייב לנו דקות.
מה זה?
שעות,
שעות.
הייתה שאלת מועצה על מכתב להנהלה, בדיוק השאלה ששאלתי אתכם. השאלה הייתה, פרץ והסבר מהו מכתב להנהלה. וזה היה נדמה לי בשנת 2001. פעם אחרונה ששאלו על מכתב להנהלה, אם אני לא טועה, על מכתב להנהלה, אבל על דוח מפורט לא הייתה שאלה, בואו ננסה להסביר כמה דברים. דוח מפורט נדרש על פי חוק או מכוח הוראה מנהלית. דוח מפורט נדרש על פי חוק או מכוח הוראה מנהלית.
זה לא בטוח אם זה
מכוח או מהנהלה? לא, יש מקרה שזה על פי חוק ויש הוראה מנהלית של גורמי פיקוח. למשל, לגבי חברות ממשלתיות זה הנחיה של המחוקק. לגבי חברת, לגבי בנק זה של המפקח על הבנק, לא נורא. כל מקרה לגופו.
אבל גם הקודם, אתה לא יודע, זה מה עושים? הוא אומר שאני חייב להגיש.
יאללה, משה,
במשרד, במכתב להנהלה. בלי קשר למכתב להנהלה, אם אתה אומר, תשמע, יש לי קרים עובדים בבקרה החשבונית.
אז אני חייב להגיש
מכתב להנהלה. לא, לא מכתב להנהלה. אתה חייב לפנות ליושב ראש הדירקטוריון בנושא, ובלי קשר, אם אתה רוצה, אתה חותם מכתב להנהלה. אשר של גורמי פיקוח. הוראה מנהלית של גורמי פיקוח, פסיק, אשר נמסר להנהלה בסיום תהליך הביקורת. דוח זה הוא מסמך הנערך על ידי רואי החשבון המבקר, שנועד לדווח להנהלת הגוף המבוקר על חולשות בבקרה הפנימית, הגוף המבוקר על חולשות בבקרה הפנימית, הונאות, אי סדרים או חשדות לכאלה, ולהפנות את תשומת לב ההנהלה לנושאים מהותיים שידיעתם חיונית להבנת הדוחות הכספיים ולסוגיות הקשורות בהם. משפט חדש, ישנם גופים הנתונים לפיקוח על פי חוק שלגביהם נקבעו הוראות מיוחדות באשר לדוח מפורט, באשר לדוח מפורט של רואי החשבון המבקר. נקודתיים, אחד, נקודתיים, אבל בעיקר, נראה פה בעיקר, אחד, דוח מפורט שנדרש מכוח, דוח מפורט שנדרש מכוח הוראות מבקר המדינה, בסוגריים, קווים מנחים לרואי חשבון, קווים מנחים לרואי חשבון, סגור סוגריים, תפשין למד ו, 1976. הוראת מבקר המדינה, אנחנו עדיין באחד, שימו לב, הוראת מבקר המדינה, יש גם מתכונת, איך לדווח, ועל מה לדווח, מה בדיוק, איך צריך, אתה שמצאת, אתה צריך לדווח. הוראת מבקר המדינה מנחה את רואי החשבון של תאגידים הכפופים לחוק מבקר המדינה להוציא דוח מפורט על פי מתכונת שנקבעה בקווים המנחים הללו. טוב, ועלה לכם לאתר, עלו לכם לאתר, הקווים המנחים מלפני 30 שנה, הקווים האלה, 35 שנה, ופשוט תראו את זה, מה זה משהו היסטורי, מה צריך לדווח, רשימה כזאת, משהו מאוד היסטורי, תראו את זה מנוסח גם. תקימו את זה באופן כללי, לא נדרש מהם, אנחנו צריכים לבוא בעל פה דבר שם. שתיים, מכוח הנחיות המפקח על הבנקים נקבעו הנחיות שעל פיהן חייב רואה החשבון לפעול בקשר לממצאים שגילה והקשורים לתפעול הבנקאי השוטף. זהו, מועד עריכת הדוח, יש לנו שתי פסקאות קצרות אחרונות. מועד עריכת הדוח, מתי עושים את הדוח? הדוח יערך לאחר, גמר הביקורת ולאחר ריכוז הממצאים רצוי לשלוח אותו סמוך לגמר הביקורת כדי לאפשר דיון מוקדם בו ככל האפשר. אם מתגלים ליקויים חריגים ומהותיים, אין להמתין ויש לשלוח בהקדם האפשרי נקודה. הנמענים יושב ראש הדירקטוריון ויושב ראש ועדת הביקורת במקרים מסוימים קיימת חובה לשלוח את הדוח המפורט לרשויות המפקחות של אותו גוף. כן, זה לא בכל מקרה שולחים את זה גם לרשות. הנושאים העיקריים עכשיו, משפט חדש, הנושאים העיקריים כוללים את הנושאים שנכללו במכתב להנהלה, פסיק, נושאים שנכללו בקווים המנחים של מבקר המדינה לרואי חשבון, לרבות אי עמידה בהוראות חוק או של רשויות מפקחות. אי עמידה בהוראות רשויות מפקחות. חבר'ה, סיימנו להיום. החומר של המכתב להנהלה יעלה לכם, וואלה. כבר, מי, אתם אחראים, משה, אתה אחראי, נכון?
כן.